מה זה בכלל זוועות? אמר סטינגה גוחה. גוחה רש"י, בלשונם קוראים רעידת אדמה גוחה. סבר את הגמרא סיפור משונה. רב סטינגה אבא קזיל באורחה. קצינה הלך בדרך, כי מטה הפיצחה בידי איבא תמיה ונח גוח, עבר על פתח של בעל אוב. הוא אומר רש"י, מה זה בעל אוב? איבא תמיה, בעל אוב של עצמות שעושה קישוב בעצמות המת. קישוב בעל אוב. עבר על יד הפתח של הבית שלו, וברגע שעובר על שני הפתח קרה, הייתה רעידת אדמה, גנח גוח, אותה האדמה התחילה לרעוד. אמר רב קצינה, מי ידע איבא תמיה היגוה מהו? שאל בכל רם, האם בעל אוב יודע מה הפשר שלמה ריבונו של עולם מביא רעידות אדמה? רם אלה קלה, יצא הכל מהבית. יצא הכל מהבית. והכל מהבית אומר, קצינה, קצינה. המאי לא ידענה, מה אתה לא יודע? שעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין עובדי כוכבים, כביכול מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולם נשמע מסוף העולם ועד סופו, והיינו בו. מה קשה לך להביא? עם ישראל מצבו קשה, והקדוש ברוך הוא בוכה על המצב שלהם, אבל דינה של הקדוש ברוך הוא זה חתיכת דינה. כשהיא נופלת מהשמיים למטה, למטה על עצמך קורה, אז כל האדמה רועדת, ובגלל זה שרידת אדמה בעולם. חידוש גדול. אנחנו פעם חשבנו שרידות אדמה זה משהו במבנה הקרום של כדור הארץ. אמרנו לו, הוא בתניא, זאת אומרת, בעל האות, מחדש חידושים במדעים. צריך להבנה כזאת מיוחדת, משונה. על מה באים רעידות אדמה? רעידות אדמה, אתה מקבל ברור ובוכה. נו, אפילו בגן הילדים היינו מספרים סיפור כזה משונה. ועוד מי לא פחות ולא יותר מפיו של בעל אוב. אמר רב קצינה, איבא תמיה, כדיב הוא ומילי כדיבים. בעל אוב צעק בקול רם, רב קצינה, בעל אוב זה שקרן. מקצועי, וכל מילה שהוא מוציא מהפה שלו דבר שקר. מה ההוכחה? שהוא שקרן. כי היי גוהה, גוהה מבא ילה. כמה רעידות אדמה היו לפי הסיפור של של הבעל אוב? כמה רעידות אדמה צריכים להיות? שתיים, כי הוא מוריד שתי דמעות. זו הייתה רק רעידה אחת, סימן שהוא שקרן. לא מתווכח איתו על עצם הסיפור, לא מתווכח איתו בכלל על התיאוריה המשונה שהוא המציא. אז זה לא מתווכח. על מה מתווכח? לא מתווכח? אם היו מה, אם יש שתי דמעות, אז זה שתי רעידות, לא רק רעידה אחת, אז מה אתה סתם שקרן? לכאורה עם התיאוריה לא מתווכח? מה? שיטתך. בשיטתך שאתה ממציא תיאוריה, אפילו התיאוריה שלך גם לא עומדת במבחן המציאות.
מה
אתה אומר? בבת אחת פגעו מול ביחד. זה נקרא תיקה אחת, איך הם נפלו ביחד. זה מדינה דנה, אתה אומר, יצאו משניהם של הקדוש בדיוק באותו שנייה, וטסו למטה, בום, פגעו מכה אחת. גם זה כנראה היה רחוק בעיניו שבאתי קטינה את הרצקות. אבל תראה את התשובה של הגמרא עד יותר מבהילה. ולא היא. מה אומרת הגמרא? מה היה באמת? גואה, גואה, ביבלי! מה היה באמת במציאות? היו שתי רעידות. אז מי שקרן מבין השניים?
קטינה.
קטינה שקר. מדהים? משהו בא אל אותו בעלו ואומר לו, אתה שקרן. הרי השקרן מבין השניים זה רק כתובה. באמת אין שתי רעידות. ככה אומרת הגמר. עכשיו סנטרצת רב סקינה, מה יוצא עכשיו שלא רק שהבעל אוב צודק, קודם כל לא סתרת תיאוריה, בית תיאוריה נגיד במבחן המציאות, ועכשיו מי שעושה שקרן מכל הסיפור זה יוצא רב סקינה בעצמו. אומרת הגמרא, ואי דולאות אלי, כי איכי דולליצו כולי אלמא אבטרי. מה הסיבה שהוא לא הודה ל... לא הודה ל... לבעל האוב, למה הוא לא הודה לו? מה זה כי?
שלא מודים לבעל האוב.
אני לא מודים לו, אבל אם הוא אומר אמס? שאנשים לא יכולים לנות הרב, יוצא דבר מדהים? שלעצם התיאוריה שבעל האוב, רב קטינה לא התווכח על התיאוריה. אבל רב קטינה בגלל החשש שאנשים ילכו מן הרוח רית הלאור, אז הוא אומר דבר שקר להרחיק את האנשים מבלאור.
מבין?
כי האדם ישר. מה שהוא אומר אמת אמת, מה שמשקר שקרן, אבל למה להגיד שהוא שקרן? הוא לא שיקר.
למה אתה לשאול את זה, בעל האוב? זה גם דבר תמוה. כלומר, אם אתה
לא רוצה שאנשים לא אוכל בעל אוב, ובעל אוב
זה דבר
פסול, אתה רוצה?
למה אתה
לך לשאול
אותו?
כל אנשים להתבקש,
אבל
אני רוצה שאני לא
נכון.
אולי הוא חשב להראות שהבעל אוב לא יודע מימינו משמאלו. הוא לא בא לשאול, לא, הוא לא בא לשאול. רב סינא קבלתי ברוך, היה הולך בדרך. כשהגיע לפה הבעל במקרה דרך הפתח נולדה רעידת אדמה, אז הוא החליט בכל רב לשאול לראות אם הוא מבין משהו ממינו משמאלו. אתה מסתבר שהבוכר יודע, מבין מיני?
גם אם יודע מה, גם
לפי שקרה שלו, אז... כי אז אם הוא לא יודע, אז מתברר שבעלי יודע לי ממילא טיפשי, וחבל שהעולם הולכים לכם, אלא מה יצא? יצא שהוא לא פתח טיפש.
לא, אתה חבר יותר מדי, אז ללכת לכם זה לא נכון, לא יודע שהם טיפשיים. אם הם טיפשיים, אז דברים שלא טיפשו, אז כתה, כן, תשכנע שם, תשכנע שם.
אתה אומר עוד יותר מזה, אתה אומר שהוא הבא שם שיגיד את הדברים שאמיתיים ואפילו איך נסתר את דברי הפרוטו, שהכך אפשר אחרת, בכל מקרה יש לו ודאי דיון גדול מאוד בסוגיית הרעידות אדמה העולמיות. כן,
הרבה פעמים אני אומר חכמים גדולים, עושים דברים כדי שהתלמידים ילמדו הלכה לדורות.
כן.
עולה שכחלק מהחינוך של התלמידים עושים דברים מוזרים. לא יש אתם ככה לא הייתה עושה.
זאת אומרת, מותר לשקר, לפעמים.
כן.
צריך לראות באמת מה זה. זו סוגיה מעניינת מאוד. ממש מרצקת מבחינה רוחנית וחינוכית ומוסרית, יש פה... מה? הקדמתם את השיר, אז אני הרשיתי לעצמי להרחיב. הייתם מתחילים בזמן, הייתם יש משהו קצר. טוב למדי. אשר כל הדברים המתהווים בעולם, כן, כדרכנו בקודש, הפתיחה היא קריאת העקרונות והכללים הרוחניים שולטים לטפל בסוגיה מבחינת מפתחות לפיצוח דברי חז"ל. בשביל לפצח את דברי חז"ל צריך אם כן לקבוע קודם מפתחות לשפת הנסתר שיש כאן. מי זה בתניא, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה הוא בוכה וכן הלאה וכן הלאה, יש פה הרבה מפתחות שצריך לפתוח. הכל כמובן משלמים גדולים. של כל הדברים המתאבים בעולם אפילו עניינים קטנים, הם מקושרים על כלל המציאות ומתקשרים על תכלית רב וניסה בספר הכללי, ספר השם, ומצטרפים כצירופן של אותיות פרטיות אל בניין מערכת ספרים רוממה ונשגבה. אחת כמה וכמה הדברים הגדולים וביותר הדברים שנראים כמכשלות בדרכי המציאות ומגרעות בבריאה, ודאי ראו לדעת כי כל אשר יעשה אלוקים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. כן, שני עקרונות ראשונים. עיקרון מספר אחד, ההשגחה הענקית על העולם היא השגחה גמורה על הכללי ועל הפרטי. אין דבר שקורה בעולם ולא, והוא מוזכר מיד ההשגחה האלוקית. לכל כדור יש כתובת. אין אפשר. אין בלגן. אף על פי שכתובים הרבה מאמרים שנראה כאילו הקדוש ברוך הוא לא שולט כל כך בעניינים, כמו שכתוב שבשעת הסכנה שטן מקטרג, והסיפור המשונה הזה על אותו תרגיל שהשטן אמר רצה לעשות להביא, שלח אותו הקדוש ברוך הוא לשליחות להביא את פלוינית, והיא לא הייתה בבית, אז זה קפץ לאלמיינית והביא אותה. בלגן, זה מבעול שלו. מעניין. דפק בטלפון, שלחו אותו להביא פלונית. טוק טוק טוק, היא נעשה לקניות. טוב, מה, אני אחזור הביתה ריקה, מלרדת מהעולם הבא לעולם הזה, טיול ארוך, מה? בלג, הוצאות, אין שם ככה לחזור ריק. חזר חזרה, הביא מי שחד. מהמדרס הזה יוצא, למד, כי רצתה נושא, מה בראש? ועוד יש דוגמא, בשעת המלחמה כתוב שנספים צדיקים ולא משפט. זה אפילו הרב קוק אומר את זה בספר אורות. יוצא שיש הרבה מאוד ביטויים, שיוצא שאילו את הקדוש ברוך לא משגיח על העונה. כל הביטויים האלה משמעותן אחת, והיא שצורת ההשגחה והיכולת לזהות את ההשגחה באופן ברור, יש רמות שונות ודרגות שונות לזהות ההשגחה. יש דברים שמאוד פשוט לראות איפה יש כאן את ההשגחה, ויש מקרים שהם כל כך מורכבים וכל כך מסובכים, שאיך הסיבות והמסובבים התגלגלו כך שהיה קרה מה שקרה, לראות איפה מסתדרת הכוונה הלוקית, זה עמוק עמוק מאמצענו. להבדלים האלה ולדרגות האלה מצאנו מדרשים שונים וסיפורים שונים והדרכות שונות בחז"ל, שכולם המשמעות שלהם שלא תרשב שהכל זה פשטני כזה. הנה זה קרה לו ככה וככה, כי הוא עשה ככה וככה, כי מגיע לו ככה וככה, כל התפיסה הפשטנית הזאת. שוב אני מאוד לא כך. יש מקרים שזה מאוד ברור, אז אנחנו נראה שככה. בזמן המלחמה, למשל, משתנים החשבונות. בזמן המלחמה, החשבונות האישיים, הפרטיים של שכר ועונש, עוברים לחשבונות ברמה הלאומית. היחיד נמדד בהקשר הלאומי הכולל. ואז אתה יכול למצוא, אתה יכול למצוא צדיק גמור שנהרג בזמן מלחמה. מצד החשבונות הכלליים ולא הפרטיים, ויש בריבונו של עולם אין ספור חשבונות ביחס להיבט הכולל של הבריאה. אז להגיד זה קורה בגלל זה, זה, זה יאמרה, שחבל על הזמן להיכנס אליו. חבל על הזמן.
אבל יש לנו את ההבדל עם התורה?
מה?
לא. תוך המלחמה לא נכנסים העניינים הפרטיים גם, חוץ מהצלח?
כלולים גם. אבל יש שכבה נוספת של חשבונאות שאנחנו לא מכירים אותה. גם בפרטי אנחנו לא מכירים. הקל וחומר שמצטרפים חשבון על חשבון על חשבון על חשבון. כן, זה מה שנקרא צדיקים נספים ולא משפט, נוריד אומר לא משפט הפרטי. זאת אומרת, יש משפט כללי בחשבון אחר. זה הכוונה. ומה זה השטן מקטרג בשעת הסכנה? כן, יש מציאות שבהם מידת הדין מתוחה. זה עוד צורת השגחה. ויש מקומות שמידת הדין רפויה, זה עוד צורת השגחה. ולא כל העיתים שווים, ולא כל הזמנים שווים, ולא כל המקומות שווים. יש אין סוף פרמטרים. כל השיעורים שאני מכירים אחרי זה בשאלת ההסברה, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, הם טובים בשביל להניח קצת את הדעת של האנשים שיש סדר בבאגן. יש כללים, יש חוקים. אבל זה לא שאחר כך אני יכול להגיד זה בגלל זה וזה בגלל זה, ואם אני מכיר את ארבעת הכללים ששמעתי בשיעור בשם רבי יוסף אלבו, אז אני כבר יודע איך לעשות חשבון אצל כל אחד. שום בלי זה השם. לכן עיקרון ראשון שהוא קובע כאן, אין דבר שמתהווה בעולם לא קטן, קל וחומר לא דבר גדול בעל היבט ומשמעות עולמית כוללת, אירועים גדולים בעולם, שום דבר לא מתהווה. עד כדי כך שמי שמתמנה לשליטים בעולם, זו השגחה, כמו שהגמרא אומרת, זה הקדוש ברוך הוא אישית ממליך מלאכים. אישית. לב מלאכים ביד השם. כך כתוב.
מלך מלכי המלאכים.
הוא מנהל. הוא שם כל אחד משבץ. גם את השם משבץ. אז מה תגיד, הנה עליהם יש השגחה מיוחדת, אותם הוא ממנה, ואנחנו הקטנים, הוא לא אחראי? לא. אלא ההשגחה היא הרבה יותר צמודה, זאת אומרת, יש להם, כיוון שיש להם השפעה על כל העולם כולו, אז ממילא יד השם, על מי הולך שם או לא הולך שם, יש בזה, מידת היא מאוד מאוד מתוחה בעניין הזה.
שאם הוא כל כך משגיח על הרשע, אז קל וחומר עלינו.
לא הבנתי מה הקשר בכלל. הוא משגיח על הכל. שום דבר לא קורה.
אני מקווה שהוא משגיח יותר על הרשע.
לא אמרתי שהוא משגיח יותר על הרשע, אמרתי על מנהיגים.
המנהיגים הוא משתה יותר, הוא משגיח יותר.
כן, זה כיוון שדברים שמגיעים לכל העולם כולו. מבדה. כמו שזה זה ולא אחר.
אבל מלכים יש להם יותר השגחה, כי ההשגחה הכללית הרבה יותר דומיננטית.
נכון. לא משגיח, כן.
נכון.
כלל שני, כלל שני, זה שיש השגחה על הדברים הגדולים ובעלי המשמעות זה מובן. אבל זה שיש השגחה אלוקית גם על הטרגדיות, זה חידוש עוד יותר גדול. על האסונות, גם על זה יש השגחה. זה חידוש. זה שהקדוש ברוך הוא דואג שהפרחים יפרחו בבוקר והשמש תזרח, זה מאוד יפה, ואנחנו מאמינים בזה, זה נורא נחמד. אבל זה שגם הקדוש הוא אחראי על האסונות הגדולים, על הטייפונים, על ההוריקנים, על רעידות האדמה, על הרגע שקוברים ערים ועמים שלמים, על רעידות האדמה שבונים עמים, הדברים מתרגדים, נהרות שמציפים ערים שלמות, גם על הטרגדיות הקדוש הוא אחראי אישית את כל הבלגן שהולך.
לא פשוט.
להשים את הקדוש ברוך הוא שמצביע ככה באיזה נהר בסין, עולה על גדותיו, לוקח את כמה אלפי סינים לים, או כמה אלפי הודים לים, ככה.
לא פשוט. לא פשוט.
ונקודה שנייה שההשגחה האלוקית איננה רק על הטובות, ההשגחה היא גם על הזרועות בעולם, על האסונות. על אחת כמה וכמה דברים הגדולים על ידו שנראים, קורה בפנים כמכשלות בדרכי המציאות, והן נגרעות בבריאה, אנחנו רואים שהבריאה לא טובה. ודאי לדעת כי כל אשר עשה אלוקים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו לגרוע, ואלוקים עשה שיעור מלחה. כלומר, המעשים המתגנים לנו למכשלות יתבערו כשנעריכם בתור חוליות לבנות את בניין המוסר האנושי והשלמה הרוחנית ואתה ניסה שהיא צריכה לשימושה. אפשר להבין את האסונות רק אם נבין את הבניין המוסרי שנולד מהאסון. אם אנחנו לא נתפוס את הבניין שנולד כתוצאה מהחורבן, לא נבין את עניין האסונות. מעולם האסונות זה כמו אחת מלמתת מלאכות, אתם יודעים שאין מלאכת מקלקל, נכון? יש בונה ויש סותר. האם יש מלאכת סותר בתורה, דאורייתא? לא, יש סותר על מנת לבנות, זו מלאכה דאורייתא. סותר על מנת לסתור איננה מלאכה. יש סותר, דאורייתא, וגם מפת מלאכות. אם אתה סותר, סותר מקלקל בקיצור, מקלקל פטור מגורס. אסורי זה רחמים מקלקל, אבל מקלל פטור מן התורה. מקלקל על מנת לבנות, כי סותר על מנת לבנות זה מלך הדור הייתה. האם דבר מדהים? שאין את זה לקדוש בדבר כזה להרוס סתם של להרוס. כל הריסה מצוי ביסוד הבניין. וכדי להבין את ערך ההרס, הערך הזוועה, הערך החורבן, שיפוס אותו בהיבט של הבניין שיצמח ממנו, או שצומח ממנו כבר.
אז
תקשור
לגבי הסכון
פרטיים? מה? הסכון פרטי שבוע על האדם? כן. דבר שהוא לא הביא על עצמו. כמובן כל מה שמדברים זה דברים שאנחנו לא מביאים על עצמנו, כי הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים, או הכל בידי שמיים חוץ מסינים ופחים. אם אני נוסע עם האוטו מקולקל, האוטו שהגלגלים לא מחוברים כתוב, חרפים הגלגלים בדרך ואני מתופף, קורא לי טרגדיה, זה נקרא אסון שאני הבאתי על עצמי. אבל אם קרה טרגדיה, שהיא לא כתוצאה, אני נהגתי כל מה שאני צריך לנהוג וקרוא לנהוג וקרה אסון, מיד השם, הכל לטובה. אין דבר שהוא לא לטובה. טובה נפלאה. לא סתם תורה. באמת? כל אלה הדרכים המסובכים, הדברים הנראים יותר מחרדים, את לבד המשקיף על התורה האדם, שמסתכל על ההיסטוריה של המין האנושי, אחד הדברים המבהילים ביותר שיש, הוא מחזה רעש הארץ, רעידות אדמה, התפרצויות געש, דברים מבהילים ומפחידים, מהרות מטביעים, שיטפונות נוראים, מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו אסונות טבע. אסונות טבע זה אחד הדברים הכי מבהילים שיש. הרי האדם מתגלה שם בפסיותו, אבל זה אפילו המילה אפסי זה כלום, פשוט ריבונו של עולם בא ועם יד אחת מוקד הכל שם כלום, בן אדם וכל הטרקטורים לא שווים וכל הבתים לא שווים. ופשוט מסתבר שהאדם הוא פשוט אפילו קליפת השום זה כבר מעלה גדולה. כשרואים, היום כשרואים אסוני טבע בטלוויזיה או בדברים כאלה, הרי האסון הגדול הזה הרי בטורקיה לפני כמה שנים, שם רעידת אדמה שזה עיר שלמה, שם פשוט אנשים נקברו תחת הצפות הגדולות של נהרות באירופה, באמריקה, מזרח הרחוק, ואין שאתה לא מאמין שיכולים לחיות דבר כזה. מה שאנחנו מכירים, האסון טבע הכי טוב שאנחנו מסוגלים לראות, זה במדבר יהודה תופס אותנו איזה יום קצת גשום שיורדים 4 מילימטר במקום שניים, ודווקא החלטנו להיכנס עם האוטו אל תוך הנחל, אז ראית שהנחל מגלגל את האוטו. זה הכוח הכי גדול. אבל מי שפעם היה בשיטפון בנגב, ושם את הרגל ככה קצת בפנים מטבילה, הוא יודע מה זה נער שהוא מן שם שחפים, חבל הזמן. חבל הזמן. מישהו נתקל פה פעם בנחל שעובד, בנגב, בעלי, מה? כן? רגע, תשאל את הצולה, נחוץ לפי זה. ציון, תשאל. ציון יושב כל השנה ברבנך, אני חייב שיבוא מים. לא נעשה, נעה ברבן, איזה חום, 50 כיפת מים, לא נראה פה בכל חום בכלל. כמו שחזר תלמוד תורה, תראה מה עשית, הרבה שתי פער, ציון. הדברים היותר מחרידים את לבב המשקיף על התולדה ומחזה רעש הארץ שלפעמים להפוך משורש עמים וגלילות ויעשה שמות רבות ורבבות אדם ירדו שאול חיים לפעמים. אנשים, אנשים כאן נבלעים חיים. מהפכה נוראה כזו שתזמן תעשה רושם גדול בכל החברה האנושית שמתקשרת עדר אל עדר להבין שורש החוכמה בכלות. למה משם, למה משמשות מהפכות נוראות כאלה? לא יתבהר לנו אלא כשמסכים שיש צרכים רבים להעמיד המכונה את המוסר הכללי. ויש גם כן, אולי הערה הנוספת שאומרים פה, זה שלמהפכות הנוראות האלה יש השפעה מעבר לחברה שבה מתרחש הזעזוע, אלא זעזועים בסדר גודל כזה, יש להם השפעה אוניברסלית. לא רק לאומית, אלא לאסונות יש השפעה החורגת מהתחום הלאומי. וחובקת ארצות ועמים רבים בהשפעה של זעזוע נורא שכזה. וכל זה נובע נבין רק אם נבין איך זה מתקשר אל המוסר העולמי הכולף. ויש גם כן חסרונות רבים קבועים בחוק החברה האנושית, שאי אפשר לקבל תיקון במידתה השופט על שמריה, וחוק דעתו של קדות אשר לא נתקנו עלילות והמכרעת. ומתי צריכה התרבות האנושית תחליט לעצר על ידי מהפכה גדולה? שוקרת משהו יש חלק גדול מן המין המנשים חיי חומרות ימיים גם כן מצב רוחו המוסרי, כדי לבנות על שיות חורבנן יוצא בשכנון של התיקון, הראוי להצטרף לתיקון אמיתי שראו לחשוף עליו לחוק הכל. אוקיי? שתי דרכים ריבונו של עולם מנהיג את עולמו קדימה. מקדם אותו מבחינה רוחנית ומוסרית. הדרך המרכזית, הדרך העיקרית, כמותית ואיכותית, היא ההנהגה שמובילה את העולם, והנהגת החיוב, מידת החסד, מידת הרחמים, מידת הטוב, מידת הסובלנות, האין קץ של הבורא יתברך בעולמו, הנותן לבריות במחירתם החופשית להתקדם עקב בצד אגודל, עם כל הכישלונות וכל הבלבולים וכל הטעויות וכל התהיות, ריבונו של עולם לעולם כן רחום וחנון, והמהלכים לעולם נעים בדרך שקטה ורגועה. לעולם ההנהגה, הנהגת השם, השגחה לעולמו, הזרם המרכזי, הקו המרכזי, היא במידת הרחמים, מידת החסד, מידת הסבלנות, הערך הפיים, ההמתנה משוב הרשע מרשעו וחיה. זו ההנהגה המרכזית של העולם, זו ההנהגה העיקרית של העולם, זו ההנהגה שמובילה את כל המהלכים האנושיים לאור כל ההיסטוריה. עם כל זה, מצויה הנהגה נוספת, שמשיגה ומכוונת לאותה מטרה בדיוק, מכוון את העולם ולדחוף אותו קדימה, אבל עם מידת הזעף, או מידת הדין, או מידת הכעס האלוקי, אותה מידה שבלעם חיפש אותה, שאחת חלקי עשרות אלפים במציאות מצד ההנהגה הזאת, הנהגה נדירה ביותר, ומתי היא מתרחשת? כאשר קלו כל הקיצים, והחברה האנושית נכנסה למבוך מוסרי עמוק ביותר, שאינה יכולה לחלץ ממנו יותר בדרך הבחירה החופשית, אז ריבונו של עולם מטלטל טלטלת גבר את העולם, את החברה, את המין האנושי, טלטלות נוראיות שהן יוצרות מציאות מחודשת. החיים הם כבר לא אותו דבר כמו קודם. מבול, רעידות אדמה, אסונות גדולים, החיים אינם כמו שהיו קודם. ריבונו של עולם, עוד פעם, כשהחברה האנושית בבחירתה החופשית נכנסת למיצר, קרי מיצר, לפינה שהיא לירידה של קריסה, של התמוטטות, שהיא הולכת ומאבדת את זכות קיומה. ריבונו של עולם כדי להושיע, ריבונו של עולם מזעזע. זעזועים גדולים באים לעולם כשהמין האנושי נכנס למבוכות, מבוכים, לא יודע איך זה בדיוק אומרים זה בעברית, מבוך, מבוכים, מבוכים, מוסריים נוראים שהוא לא יכול לחלץ מהם, וצורת החילוץ האלוקית, סבירת הנורמות, זעזוע חברתי נורא, בין שזה מתרחש על ידי שהטבע קורס, בין שזה קורה על ידי שהמין האנושי כולו מתלקח וניצץ, יש מלחמות גדולות שבאות לעולם, שכל החיים אחריהם זה לא אותם חיים. מלחמות עולמיות לא מתרחשות במקרה. מלחמות שמקיפות את עבל ומלואה, חמת עולם הראשונה, השנייה, העולם לא דומה למה שהעולם היה לפני המלחמות. המחשבות לאותה מחשבות, הנחות היסוד לאותם הנחות יותר, צורת הסגנון, סגנון החיים, סגנון המחשבה, צורת הביטוי, עקרונות החיים, הכל עובר טיהור וניקוי בחשבון מחודש. כאילו מתחילים מבראשית. מוחקים את הדף מההתחלה, דף חדש. הרגעים האלה הם רגעים נתיבים בהיסטוריה, הם דברים שלא קורים יום יום ולא שעה שעה ולא שנה שנה ולא עשור עשור, הם דברים שקורים לעתים רחוקות, לעתים רחוקות, אבל כשהם קורים ודאי יוצרים זעזוע, שאיפה שזה מתרחש ודאי זה זעזוע אדיר, אבל הזעזוע חורג מתחומי החברה הזאת שבה התרחש הזעזוע. כן, כשברית המועצות התמוטטה, אז ההתמוטטות היא חרגה מגבולות ברית המועצות. כן, כשהכל קרס. הקומוניזם כולו קרס. כל המדינות ששייכות על אידיאולוגיה הזאת, כולן קרסו יחד איתה. הייתה שם איזושהי מהפכה נוראית. כל מזרח אירופה השתנה, זה לא אותו עולם כמו שהכרנו אותו קודם. כן, הכל קרס, הכל נפל, הכל התבטאת לא נשאר פן הזה, כל התודעות, כל נפל, כן.
אז אם כאלה אצלנו זה גם, כאילו אין להגיד, זה היום, הפגיעים הרגעים שקורים.
לא.
אפשר להתעלם מזה שזה לא זעזוע גדול. זעזוע גם כללי של כולם, וגם נובע, וגם חודות נהיה לכל משפחה פרטית.
כן, אבל הגבול, איפה אנחנו אומרים שריבונו של עולם הוא היוזם? ואיפה האדם הוא היוזם, אבל גם זה בהשגחה, מבחינת הקשר הכל ספוי והרשות נתונה, אז כאן אתה מרחיק לחץ מאוד, ורוצה לומר שגם כל מחבל הקדוש והוא שולח אותו, זה לא נכון. מדי הוא לא שולח אותו, כי המחבל קם בבוקר, כי הוא קורא בקוראן שצריך להרוג את היהודים, ומי שהורג הרבה יהודים יקבל הרבה בתונו. זו הסיבה שמניע אותו. זה שבחשבון הכל זה שעם ישראל לא מכיר את יהודו ועם ישראל מתכחש לעצמיותו, אז בגלל זה באופן כללי הקמים עמים עליו והנה לא רוצים לאכוף אותו, וחשבון החשבון החשבון הסיבות מסוברים סוברים שבסביבים עד שזה מגיע לאותו ערבי שהחליט בבית ולקרוא בקוראן לקבל נתונות לקום את היהודים, זה לא בגלל שהקדוש מלחש לו בעד זה לזו. לכן יש פה זהירות גדולה בסוגיה הזאת להבחין הבחנה מאוד ברורה, דברים שהם נובעים ישירות מהבחירה החופשית ודברים שהם נובעים יותר מההשגחה האלוקית. אני אסביר? אז אני אסביר, אני מסביר, תקשיב טוב להסביר, אני הבנתי טוב את השאלה, תקשיב טוב טוב לתשובה. ככל שהדברים הם פרטיים יותר, במרכאות נקרא להם פחות יש השגחה עליהם. בשפה שלנו פחות השגחה ישירה. אלא הם יותר בכירים, מבחינת מערכת היחסים, הכל צפוי רשות נתונה, גדל הרשות, מצטמצם הכל צפוי. לא שאין צפוי, אבל מצטמצם הצפוי, בסדר? ככל שאירועים יותר כלליים, זאת אומרת, לא אדם אחד יזם אותם, אלא מערכות שלמות, עמים שלמים, תרבויות שלמות, קל וחומר שהטבע קורס, שיד אדם ודאי לא הייתה במעל, אתם יודעים לעשות רידת אדמה? לא. להביא מבוש ששוטף את המרבים? לא. ככל שמתרחקים מעולם הבחירה הישיר, הפרטי, אנחנו קוראים לזה יותר השגחה אלוקית, כי זה יותר התערבות אלוקית בממד הישיר של הדבר. לכן אנחנו קוראים לזה יותר ההנהגה אלוקית. ככל שהדברים יורדים לרשות היחיד, ששם הבחירה החופשית גדלה מאוד, שם אנחנו אומרים, בריבונו של עולם יותר מסתתר מבחינת סיבות ומסובבים מאוד מאוד ארוכים, עד שהסיבור של איך שזה מגיע אל היחיד שמחולל. והוא עושה את זה בסוף, האדם הזה, בכל זאת זה מחובר גם הזה יש השטחה. זו סוגיה מאוד מסובכת, אני כרגע לא אכנס אליה, אני רק עניתי ברמה העקרונית בשלך. בסדר?
הפרה שלנו זה לא כל כך לעתים נדירות, אלא אם שבוע נותן את המקום בעולם שאתה לא שומע אפורים, אתה אומר הכל שאתה פה, אין פה אסון אקולוגי כזה או אחר. לא משהו, על פי זה, אני חושב שהיה צריך להיות שבעיקר הזוויים האלה, המפחות האלה יבואו עלינו, כלומר, על העם שלכאורה אמור לשנות את כל המהלכים, ולא על איזה עם פלוני בטורקיה שלכאורה לא היה ממש אכפת לו ולא עושה שיש, כלומר, הוא סתם.
קודם כל, מה שאתה אומר זה לגבי החלק השני אני מסכים איתך, שלכאורה צריך לבוא עלינו, ואני מתייחס לזה תכף צירב, שלא כתוב, לא מקרה כתוב פה, הקדוש בוכה, זוכר בניו, וכו' וכו', בין אומות העולם, וכן הלאה, תכף נגיע לזה. לגבי הדבר הראשון שכל שבוע זה קורה, אני לא יודע את העובדות. אם אתה אומר שאלה עובדות, אני לא יודע, אני פשוט אומר לא יודע. אם אתה אומר שאלה עובדות, אז בסדר, עדיין רוב התמים האנושי עומד על תילו. אבל לא נראה לי שזה כל שבוע קורה, וגם אם קורה, בסדר, על פני הגלובוס הכולל, אז ודאי זה הזויים שכנראה צריך להניע את העמים האנושיים יותר ויותר, לא יודע, אם אתה אומר שככה אלא עובדות, כן.
הדברים יכולים
לגרום לספרות
גם
בנגלה ובנסתר,
זאת אומרת,
אחת העמם. גם בנגלה וגם בנסתר, כן.
שאלתי
אותם בזויים,
הרבה פעמים אנשים לא רוצים את הקשר
בין ה... נכון מאוד. נכון מאוד, יגוע להלאה. כן, הלאה. כן. זה בדיוק מה שהסברתי. ככל שהזעזוע הוא פחות האדם שותף, אנחנו קוראים לזה יותר את קדוש ברוך הוא, לא שאנחנו ולא הקדוש ברוך הוא. אז לא טוב זה בדרך הקדוש ברוך הוא. אבל אמרתי, מלחמה עולמית, נכון שבני האדם יביאו לזה, אבל לא כמו שאני מחליט לשתות קוסטה או לא קוסטה. אף אחד לא יכול לזרום מלחמה עולמית. זו קונסטלציה וסיטואציה ומצב עולמי כולל בחשבונות והתחברויות כאלה שאנחנו קוראים לזה הקדוש ברוך הוא מלחמות, אני עשיתי נאום השם. הקדוש ברוך עושה מלחמות בעולם. למה הכוונה? שתהליכים כאלה כוללים זה השגחה אלוקית יותר, יש לזה יותר הכל צפוי. לפחות הרשות נתונה. ללכת רוורס אחרי שנרצח הקיסר האוסטרי פרנץ לא יודע מה, מלחמת העולם הראשונה, ללכת רוורס שלא תפרוץ מלחמה, זה מה שנקרא דרך אחת כיוונית, כבר אי אפשר למנוע אותה, גם אם כולם היו רוצים, כן?
היום זה לא פחות נכון, אלא כיום דבר אחד שלי, יש לו, יש מה לציין, כי יש כוח לך.
נכון.
אז כמו אחת האנשים שזה זאת...
נכון מאוד, נכון. זה שיכול, גם בקיסר האוסטרי רצח אותו אדם אחד, הוא פשוט נגע בנקודה שהייתה נקודה שהציתה סיטואציה עולמית שקדמה לזה שהוכנה כדי להתפרץ. כל ההכנה הקודמת זה לא הוא יצר, אתה מבין? זה במרכאות הקדוש ברוך הוא יצר, אז כל ההכנה לקראת. גם את הפלת בניין התמים, כל הרקע של טרור עולמי, אסלאם עולמי וכו', הסיטואציה היא כבר מוכנה לזה, אתה מבין? היא לא הייתה מתראית, אם סתם היה מישהו ככה, כל העולם שקט, הכל גן עדן, אף אחד פתאום נפל לבית, כי זה משוגע השתגע. אז אין מה לעשות נגד זה יותר, נגמר. נפל נגמר, אין את מי להרוג, כי הוא נהרג. אבל מדובר פה על תהליכים הרבה יותר אולי תוכלנים, עולניים, כלל אלו, חוקים וצדדים שנכון שאדם בודד, הציץ, אבל הסיטואציה האומרת כדי להיות מוצטת שמניע עכשיו את כל העולם זה מה שאנחנו אומרים על ככה אלופים ככל שאנחנו יודעים לחיים הפרטיים זה יותר פרטי, כן אמרת אני חושב
שיש רצונות כאילו זה השלוחה מהשם רק כאילו זה בא בדרך
הטבע
ולא...
לא, לא אמרתי בדרך הטבע, אני אמרתי בעוד דרכים, בדרך הטבע זה הכי פשוט שזה יד השם.
כן, כאילו אם אדם נמצא עם
אוטו שחל
ונמצא בדרך, זה לא...
לא, ודאי שלא, הקדוש הוא בכלל לא שם, הוא לא נמצא בשטח, צריך להעיר אותו. הוא נרדם, הוא עובד באפרון הזה, חברה בגרר, הוא עובד בגרר. בשגריר, הוא עובד בשגריר, הוא העיר אותו, איתו.
אם
אדם
נמצא
בכבישי
שם,
יורים עליו. כן. השגחה פרטית, השגחה פרטית, אם הוא נהג כמו שצריך לנהוג, על פי תורה. מותר להיכנס במקום של סכנה למצויה, ולארץ ישראל מותר אפילו יותר מסכנה למצויה, של ארץ ישראל, כן. כן, זה מותר, על פי דין ומילה של השגחה. זה בוודאי. בחשבון הכללי הכולל יש דמיון מוסרי עצמי, כן. עצמי, גדול. רבה. כן. גם הם פחדים מההורים שלכם.
מה אתה צוחק? אם ההורים שלך יתירו לנסוע, תיסע, אני נסע. אני לא יכול לקחת אחריות עליך. כילד שבא למוסד שהגעת אלי, לקחת את יהודי לנהוג, נגיד מילתא בחסידות על הכביש. מה פתאום? דין, לנסוע באוטובוס, ממוגן ירד. מעבר לזה, זה כבר ההכרעה בחירית חופשית של כל דבר. אני כאחראי על המוסד ולתלמידים, ואני לא יכול להגיד לתלמידים לעשות דבר כזה, לכן אני יכול להגיד דבר כזה. שמורים אתם בבתים, אני אחראי כלפי ההורים, העברה היה מה אתם רוצים? כל היישוב פה אין בו גדר, בכל היישובים אין גדרות, רק סביב המכינה, גרים שם 200 גיבורים, יותר חזקים, יותר אמיצים, יודעים להראות יותר טוב את הערבים, מאשר כל האנשים והילדים שצבורים פה ביישוב אלי, ואם אתם מוגנים יותר טוב מכולם, איך זה יכול להיות אפליה בין דם לדם? ביישוב באו בטענות.
מה חושבת?
במלחמה לגדר הזה. אבל מה זה סביר? אתה כל הילדים שלנו חיים, אנשים, ילדים, תינוקות חיים פה מחוץ לגדרות, ואתם אומרים, אם זה הסטנדר שצריך, אז באמת אנחנו כולנו חיים בהפקירות. אמרנו לא, גם אנחנו באופן אישי חיים בהפקירות כמוכם, שזה לא הפקירות, סרטי דין מותר, ואם היה אסור, אז לא היינו חיים אפילו דקה אחת, ומה שעשינו לתלמידים זה אקסטרה. ולמה זה אקסטרה? כי אם הילדים שלנו ולא גרים ולא בא לגור ביישוב ובבחירתם החופשית, הם באים לכאן בגלל המוסד, בגלל שהמוסד נמצא פה, והם הסכימו על הדבר הזה, אבל דווקא נמצאים פה, ואנחנו נותנים פה את שעי זהירות, לאילו, לאיפה, שופרה, בישופרה, חומרה, חומרה, חשש על חשש, כן? תראה לי בכל היישוב הזה, איפה שומרים כל כך הרבה שומרים, אז שאתה כל כך קטן עם כאלה גדולות עם כל כך הרבה תאורה, מה אתה רוצה? הם תראה לי בכל ידע ושמון הם מתקן כזה, מתקנים ביטחונים במרכז הארץ לא שמורים כמו שאתם שמורים. זה לא אומר שלא יכול לקרות אסונות, אבל כל מה שאפשר יד אדם יכולה לעשות, חוץ ממערכות ירי וכלבים ומאגים אוטומטיים שיורים על כל מה שזז, אז זה בגלל הפחד שילדים משחקים בחוץ כדורגל, כזה מאג יראה בהם בטעות, וכלב אוכל אותם, אז לא שם גם את הדברים האלה. ומי שרוצה לשים את הכלבים בצד הפנימי, בצד שלכם, אז אמרת, טוב, הוא יאכל את החבר, הוא יאכל את הילד. אז מי שרוצה עוד פעם, לבנות גדר, כפילה. מסביב צד אחד, תלתלית מסביב שירית על זה באמצע, באמצע הריות. ודודים ותנינים הולכים הלא חסות. שולדים עליכם?
כל
דרך
בן אדם אחד
עם כלב, ובעלת הזאת מגלה את השמירה, אתם שומרים? לא אספר לאמא. אם היא עתידה זה ככה נכנס כל מי שמצא, השם ישמרנו, ואומרים, אחר לא יהיה פה אחד, לא יישאר פה. ומגיע מבט הזה, פעם אחרונה שאתה עושים מהדלת. אני אומר, לעמוד מולי מבחר, שעושה סצנה חבל הזמן שלך, מהתור הוראות, אתה תלך ללמוד ליד הבית. לא נראה שהיא יכולה לקוף, אבל היא תמיד לך, בעמדה המוסרית כמו שאתה לא תשבור לך לך. כן.
נכון. גם שיכול שנגיע לכך שבן אדם עשה מעשה שלא תלוי בשמן של בחירה חופשית, למשל אדם הראשון,
חטא אדם הראשון זה דוגמה לדבר שכמעט לא הייתה לאפשרות ללחתו. הכרח, אומר... הייתה לאפשרות ללחתו, אבל לא במעשי זה כמעט לא היה אפשרות שלא היה. נכון, כי זה שייר לסדר העולם, ומלא שאדם החוטא לא היה לנו את העולם הזה, ורק בזכות זה שהוא חטא העולם שלנו כמו שאנחנו חיים. בזכותו. הוא מסע את הנפש. ויש כאלה שרוצים להגיד שזו הייתה מעלת מדרגת האדם הראשון. מדרגת האדם הראשון הייתה מדרגה הכי עליונה שיש בעולם, איך יכול לחטוא? הרי לא על היצר. אז מה הייתה האדם הראשון שלו? הוא אמר שהמסירות נפש על קידוש השם, שעולה מתוך טוב, היא קטנה לאין ערוך מאשר מסירות נפש על קידוש השם שבא מתוך רע. לכן מסע את הנפש על התפוח, שלא היה מעולם ולא נברא על התאנה. הוא אומר, אדם הראשון מסע את הנפש לבנות את הקידוש השם מתוך הירידה, כלומר מתוך השלילה, מתוך המציאות של תת הרע, מתוך זרע הקדש של שמיים. ומסע את הנפש! אללה איזה פירוש. מה זה? סביק. הקדוש ברוך אמר לו אל תיגע. הבין מי זה אדם הראשון, מה הקדוש ברוך רוצה ממנו? כלומר, יש רע בעולם, כלומר, יש טוב יותר גדול, שהוא שאומר מתוך הרע, אם כן, מה הקדוש ברוך הוא מתכוון? חטא לא מתכוון את זה לכלל בפני! וואי, 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 איזה ענק. תאבס? לא סתם? מה זה?
למה...
איזה יש ככה מהצד בשבילך, שאלת? אז רק תלך את הראש מחמד, מה סתם? הלאה. לא שמעת כאן את הראש, רבידה, לא? נכון, וואלה. אחד מהאותות, קדימה, מתקדם עוד שעה, כן, שהוא מתקדם, אז הסוגיה היא כולה עוד לפנינו. אחת האותות להתגלות של החסרונות הדביקים בכלל החברה האנושית, היא באמת מצבם של ישראל. מהו נייר הלקמוס שבודק את המצב המוסרי של העולם? איך אנחנו יודעים? מה, יש לנו איזה פרומטר? נוח. נייר לקמוס, כמו שאומר אלישע, אין די קאטו. מהו האינדיקטור שעל פיו אנחנו בוחנים את המצב המוסרי של העולם? המוסרי. אומר נייר הלקמוס הוא מצבם של ישראל בעולם. ומה זאת שראויה היה לה, ראוי היה לה, לעמוד בפסגת ההצלחה של גויי הארץ, לפי חלקה במאור הרוחני ואור התורה והדת, ויסודי כל מעגלי הטוב שהשפיע לעולם על ידי דעת השם אחד. מצד האמת, התרבות הישראלית היא תרבות שראויה להיות התרבות המובילה. כי מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, זה הדגל שכולם צריכים לעצור. הראיה שאפילו אמריקה חרתה על דגלה עקרון אחד של היהדות, דגל החירות. אבל יש עוד כמה עקרונות, דגל החסד, דגל הרחמים, דגל האהבה, יש הרבה דגלים. אנחנו לא מניפים דגל אחד, אנחנו מבינים עשרות דגלים, שכולם הם תחת הכותרת השם אחד ושמו אחד. ייחוד השם. ייחוד השם בו לבוא, כל הדגלים מונסים, והדגל העולה על כולם, דגל השם אחד ושמו אחד. שימינו מבין כל העקרונות. כיוון שהתרבות הזאת תרבות שאם יחיו על פיה, היא תרבות שמביאה עושר והצלחה למין האנושי. היה ראוי שהתרבות הישראלית תעמוד בראש התרבויות המובילות. כדי לעמוד בראש התרבויות המובילות, אתה צריך להיות עם שיש לו הצלחה ברמה העולם הגוי שלה. לא יכול להיות. הרי למה אמריקה משפיעה בתרבותה לכל העולם כולו? כי יש להם הצלחה כזאת אדירה בעולם הזה, כולם אומרים, כאלה מוצרים, סימן שהאידיאולוגיה שלנו הם הכי טובה, כאלה זה עומד. איזה תרבות מוכיחה את עצמה? אותה תרבות שבעולם הזה בסוף קונה עמדה חשובה. למה בזמן שלמה כולם עלו לרגל לשלמה וכולם התעלו מחוכמתו האינסופית? כי עם ישראל, מעמדו הכלכלי, החומרי, הבינלאומי בעולם, היה בשורה הראשונה, אז כולם עלו לרגל. וממילא הוא הופתעו מהתרבות של שלמה המלך. אז אני אומר, שמצד האמת, מצד התרבות שעם ישראל נושג אותו, היה ראוי שישראל יעמדו בעמדה אחרת לחלוטין ממה שהם נמצאים בה. אם לא, החסרונות הגבוהים בכלל האנושיות, שאם היינו לוקחת גם האומה עצמה ודאי את חלקה, היה דבר מוכרח שישוב המצב לאיתנו הראוי על פי היושר אלוקי ועל פי המידה הגונה. על כל פנים, שום אדם לא יכול לומר שהדבר ראוי שתהיה אומה כזאת בעלת יתרון רב, נתונה במצב מורה והיום המרגיש כולב, ושאין זה חולי בעבר חשוב מדרי הנושאות הכללית. וההתגלות של החסרון המוסרי המתראה לנו על ידי מצבם שישראל המורה, הוא עוד גם כן על עוד המון המונים של רעות וחסרונות הקלוטות בעוד יתיבה של האנושות, עד שההנהגה האלוקית מחרבת עדיין תיקון גם מהפכות גדולות. יאללה לקוס. אם אנחנו רואים במציאות שעם ישראל נמצא בתחתית החברה האנושית, לאמור, המין האנושי איננו מעריך את התרבות הזאת. אם עם ישראל נמצא בשפל המדרגה, נרדף, בזוי, לשמצה, זה עדות
על המשמיצים, זה עדות על המבזים, זה עדות על הרומסים, שמה שישראל מייצגים בעולם עבורם זה לשנינה וכלס. זה עצמו מעיד על העמים עצמם. לא רק ישראל מצד עצמם שהם יש בקרבם חושות וחסרונות, אלא אומות העולם שכך פוגעים בישראל ורוצים אותם השכם והערב, שחרית וערבית, ונרדפים ומוכים במשך אלפי שנים, ומעיד שהחברה האנושית רואה בדגל הישראלי דגל מסוכן, דגל שמאיים על החופש של יצר האדם הרע מנעוריו. הדגל הישראלי מאיים על החירות של עיר פרא, האדם יולד. החיה האנושית מרגישה איום מהתרבות הישראלית, שטובת מהאדם עצור, טובת מהאדם חשבון נפש, טובת מהאדם ביקורת עצמית, ביקורת מוסרית. סגנון כזה לא ניחה. יוצא שהיחס שאליו מתייחסים אומות העולם לישראל לתרבותם, הוא מעיד על המעמד המוסרי של היצר, שככל שישראל במדרגת שפלות יותר גדולה, שהיא כתוצאה מהרמיסה והדריסה של אומות העולם אותם, זה מעיד על הקומה המוסרית של אומות העולם. אם כן, מעמד ישראל ומצבם בעולם זה נהיה לקמוס. מדהים. לפי זה, במאה שנים האחרונות מתחולל איזשהו פלא. פלא של בונים וסותרים, חיוב ושלילה, אהבה ושנאה. הרי תמכו בחזרה בשיבה סיום, וחזרו בה. ותמכו פעם נוספת, וחזרו בהם. וכולם נגד, אבל הכי חזקה בעד. וגם משום מקורים בעולם. ומנה שלא מסובב פה סיבות מופלאות להושיע את ישראל. אבל ודאי זה שייך גם למצבה המוסרי של העולם, שכבר השתנה. מצד שני שחיבה שעוד לא הייתה כדוגמתה, למצב. אבל אני מאחרים תומכים, קיצור.
אבל זה בתנאי שאנחנו באמת
ראויים, נכון,
הדגל האמיתי.
נכון מאוד. לכן הקדוש ברוך הוא בשלושת השבועות שהוא השביא את ישראל, שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות, והשבועה השלישית על מי? על מי השבועה השלישית? על אומות העולם שלא יענו בהם בישראל. לא יתגעו בהם שנוסעים לשם לגלות. נאמר שעצם היציאה לגלות זה בבנותינו גלית. אבל אחרי שעצם הגלות, עשינו תשובה, חשבו נפש וחיינו על קידוש השם, כל הפרעות והפוגרומים והצרות הנאות שבאו עלינו, ובוודאי ידינו לא שאפו את הדבר. ודאי, בסדר. נמשיך עליו ועומד. אחת המהפכות, אם כן במצב כזה נורא, אז לפעמים צריכים להופיע מהפכות גדולות בעולם. ואחת המהפכות היותר מולשות היא באה מרידת הארץ של מן יש תעשה רושם קטן, אבל לפעמים תגדיל לעשות ותשאיר רושם עמוק, ועוקרה חלק גדול מהחברה האנושית, ועוקרת ענפים רבים רוחניים וגשמיים. מה פועלת רעידת אדמה? זעזוע בקנה מידה לאומי גדול. היא עוקרת ענפים רבים של החברה, בין בגשמיות, בין ברוחניות. כלומר, הסדרים של החברה מתמוטטים. לא רק בתים מתמוטטים, גם סדרים מתמוטטים. מערכות חיים של למות יכולות לקרוס. ובוודאי לפי הנהוג, אחרי מהפכה נורא כזאת תבוא ירידה כללית בחברה האנושית, ירידה חומרית הגורמת אחרי גם כן ירידות מוסריות. מה קורה בדרך כלל אחרי אסונות כאלה? אתה מוצא את החברה מפורקת, מפוררת, ומצבה נעשה במובן מסוים בטווח הקצר עוד יותר גרוע ממה שהיה קודם. מדוע? כי עד שלא היה שבר על פי הנוער, כל מקום שכבר התיישבו בו בני אדם בסדר ובנימוס, כבר כבשו להם חלקים רבים מאורחות הטוב והחיים. כלומר, כל חברה בנה סדרים, לחיות אחד לצד השני. אז כשכל המערכות האלה קורסות, מתפרצת החיה האנושית, ואיש את רעהו, חיים בלעו, השלטון לא מצליח להחזיק, הסדרים מתמוטטים, אי אפשר להעמיד יותר סדר ציבורי. ביפן הייתה רעידת אדמה לפני 5 שנים בעיר בדרום יפן, רעידת אדמה ענקית שמתו בה 7,000 איש נקברו תחת ההריסות דרום יפן, ונוסף להריסות, מיד שנגמר רעידת אדמה התחיל שם הסוד של העיר כולה. אנשים יצאו לרחובות והתחיל לשדוד מכל הבלייה. והיו בשלוש שנות משטרת יפן, שלחו לשם את הצבא היפני להשתלט על מה שקרה שם בעיר. כל הדין ולדייו, כל המערכות קרסו, הכל התמוטט, תמיד יצאו אנשים שלא תחיל לרחובות. החיה שבאדם התפרצה, כי איש את רעהו, חיים בלעו, אם אין שלטון, כן, אם אין מערכות, איש את חיהו, את רעהו, חיים בלעו, חיה התפרצה. יוצא זה בטווח הקצר, רעידת אדמה, רעידת זעזוע כזאת, מוליד אנרכיה. אם כן, כשהתודעה הגדולה הכללית מחייבת עקירת חלק עצום האנושות, יש כאן שתי ירידות, חומרית ורוחנית. מכלל האדם אשר על פני האדמה, אמנם התכלית האחרונה היא שהטוב והעתיד הנשגב הוא ים גדול רחב ידיים, נבנה מריבו ריבו סביבות לאין קץ, ואיך המהפכה אחת לא תהיה נוצרת כלל, הן האדם הצרה, איך תתקשר עם התיקון הכללי, אבל ידם לנושא נכון, שסוף כל סוף תתקשר למטרה הכללית, תצטרף לחשבון גדול. פירוש, איך בסוף מהשבר הזה סומכים חיים חדשים, טובים יותר, נכונים יותר, בריאים יותר, בהיבט העולמי ביחס לתהליך ההיסטורי האנושי הכולל, זה צריך הרבה פעמים מבט מאוד מאוד עמוק, צריך מזה פרספקטיבה של הדורות, זה לא דבר שאתה יכול לראות, הנה כאן נרוויח מזה טובה פלונית אלמונית. ים רחב, שאין תשמח מזה הטובה, זה דברים שלפעמים צריך דורות כדי להבין איך בפרספקטיבה מהאסון הזה צמחה חברה חדשה, תרבות חדשה, סדרים חדשים. כן, הוא מביא לפה עכשיו דברים מאוד מעניינים. עד שראינו עד עכשיו ראינו את הכללים. עכשיו בואו תראו כנכנס בתוך המדרש דברים נפלאים. פשוט לא יאומן. היי גואה גואה מאי. מה הייתה שאלת רב סטינה? מהו הגורם הרוחני? לזוועות כאלה בעולם. אין מקרה, פשוט. מישהו מלעדה מעלה בדעתו שדברים כאלה זה יד המקרה. מה ריבונו של עולם רוצה מעולמו בהביאו עליו אסונות כאלה? זאת הייתה השאלה של רב סטינה. מהי גוהה? לא בעברית מה התרגום של זה, מה זה גוהה? רעידת אדמה שנסביר לו. אלא מהי התכלית? שבשבילה ריבונו של עולם יצר כאלה פגמים, כאלה אסונות בעולם? איך ריבונו של עולם מרשה לעצמו לברוא עולם שיש בו אסונות כאלה? נכון, אם אין השגחה אז אין קושייה, אבל אם אין זו השגחה אז מתחילה קושייה. סיבתו מייקרו אומר, מהי הסיבה הרוחנית המוסרית על פייסת השם העליונה? מה מסתתר כאן? מה ריבונו של עולם רוצה? מה היא? איזה מטרה תחייב מהפכה נורא? איזה סיבה בעולם לחייב דבר כזה נורא? שמאבדת ומרידה לטמיון חלק חומרי ורוחני מרכוש המין האנושי? התשובה היא, המהפכה מתחייבת כדי לעקור חסרונות קלוטים ומוטבעים עמוק בגוף החברה האנושית. עוד פעם, הסיבה, המהפכה מתחייבת לרגלי עצירת חסרונות קלוטים, חסרונות שנקלטו כל כך עמוק והוצבעו כל כך עמוק בגוף החברה, שאי אפשר לחברה לחלץ עצמה יותר. ואיך יודעים את זה שזה המצב של החברה? זה נראה לפי מצבם של ישראל בעמים שהוא מצב בלתי טבעי כלל. מצד הנהגה הישרה השכלית והגיונית. אז אם כן, מה אמר אובא תניא? מה הסיבה שבגללה יש רעידת אדמה? מה הוא אמר? בגלל שהקדוש ברוך הוא נזכר בבניו ששרויים בצער לעומת העולם. כי מה זה ישראל מבחינת אובא תניא? לרקמוס! הרי צריך לברר מה המצב של החברה האנושית, וזה יודעים עצמי מצבם של ישראל. אם הקדוש ברוך הוא בוחר סימן שמצבם גרוע, וזה מעיד שמצב המין האנושי מבחינה מוסרית ושב על המדרגה, וזה הסיבה להבאתם של השונות על המין האנושי. איזו תשובה מדהימה הוא בתנא, איזה נותן, פשוט גאון עולם. גאון! במשפט אחד מסכם לך הוא בתנא את כל החשבון האלוקי במציאות. זה מדהים הרי. מדהים הגאונות.
הוא מתעסק עם הדברים האלו, הוא מעלה את לב.
אז משחק כאן על אמת, מורים את יהודי הספרים כלל עולמיים, השגחת השם על אור. מרהיב?
החיסרון הכללי הזה מחייב להנחות תיקונו בכל האמצעים שבעולם. זה גורר עמו גם מחר של מהפכות. נוע תנוע הארץ כשיקור, והיה ביום אוהב קודש שם הצבא מרום במרום, והתוצאה היא על מלכי האדמה באדמה. הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה בשמיים, בעליונים, והיא הולכת ומשתלשלת אל התחתונים ומרעידה את אמות הסיפים. המהפכות והרעידות החומריות והרוחניות המה כשהם לעצמם נגד השאיפה האנושית שחפץ בטובתם של הבריאות, באושרם הגופני והחומרי, שלא יחפוץ בהשחטת עולם. על כן הם השתי דמעות. האם הקדוש ברוך הוא רוצה להשחית את עולמו? לא! הוא בוכה כשהוא נאלץ להביא פורענות. שתי דמעות כנגד ההרס החומרי ונגד ההרס הרוחני. שתי דמעות ריבונו של עולם בוכה. כי מצד, מה זה הכוונה? מה המשל, נמשל של זה? שהנהגה אלוקית המרכזי שלא יחפוץ במות המת וחפץ להצדיק את הרשע וישישו מדרכו הרעה וחיה. זה הרצון המרכזי של השם בעולמו, זה רצונו האמיתי, זה רצונו העיקרי, ורק חפץ בטובת ויותר. אבל לפעמים בלית ברירה ריבונו של עולם מתנהג בהנהגה הקשה. אבל זה לא הנהגה המעולה, זה לא הנהגה המרכזית, זה לא הנהגה שריבונו של עולם חפץ בה. אז במין אין ברירה, כמו שאב לפעמים מייסר את בנו, את אשר יואב יוכיח. זה לא הברכה יומיומית, שלא תבינו. מה שכתוב את אשר יואב יוכיח, זה לא כל יומיים צריך להזכיר לילד שאתה אוהב אותו. איך תדעי לשאת אותו? תן לו זה פליקון. ואם הוא לא הבין שאתה אוהב אותו, תן לו שני פליקונים. ואם אתה רוצה לראות לו שאתה באמת אוהב אותו, תן לו פליק. זה לא נותנים כל שבוע, נותן. זה אתה נותן פעם בחיים, פעמיים בחיים. שלוש פעמים בחיים, כבר יצאת ידי חובת כל השיטות. יש כאלה חושבים שזה קורס שעושים אותו פעם בשבוע. חכה שלא. הנהגה העיקרית, רחמים, ואהבה, ומתיקות, וסבלנות, ופוסיניה, ומוסיניה, ומה שאתה רק רוצה. זה הנהגה המרכזית, ולדבר ולהסביר ככה. הפעמים קלו כל הקיצים, היום עד מזכה נכנס לאטרה, פרוס נמחק לו המוח. פקלה! אז פעמים אתה נותן, בום! כולם מתיישרים.
לפי זה,
אז
ישראל
אחראים על כל האומות? נכון, ישראל מקורה ברבת העיקרי לפי זה. איזה פחד.
אין רימון, נגיד, רגע, בישראל מצרים, תגיד, ישראל אחרי רמת המסינה, בדרך לזה...
המשפט הזה מאוד מסוכן, שמה שאתה אמרת, אני הסכמתי איתך, כי זה באופן עקיף אחרי, לא באופן ישיר. זאת אומרת, שעם ישראל לא נמצא במיטבו, מזה למען שלו באים בטענות לאומות העולם שיש לנו נמצאים בעדת הזאת. אבל גם שישראל נמצאים במעלתם, זה עדיין לא אומר שלאומות העולם הם בכלל יכולים לבדוק.
אני
אשמח לנות
את
זה,
תודה. ברגע
שזה שומעת לאומות
העולם,
זה מאוד טוב לעם ישראל,
זאת אומרת, זה...
זה לתקן את המוסר האנושי, זה שייך למגמה כולל של ריבונו של עולם שחפש בבניין העולם ולא בחורבנו.
זה לא
נקודה של אומות העולם. המצב המוסרי הכולל של החברה האנושית הגיע לדרך ללא מוצא, זה הכוונה.
אז מה עם זמן עם ישראל?
זה גם יכול להיות בדרך סיבה מסובב, זה לא שהכל אחראי עם ישראל. בדרך סיבה מסובב גם ישראל שלו. גם הצבא לא מקריא שהוא שם. גם זה שאנחנו ביניהם בשיפוט, זה גם קשור למצבנו ואבותינו ולי ומאבותינו. ממשיך הלאה. וכן שתי הדמעות שריבונו שלם דוחה בעולמו זה על המצב החומרי ועל המצב הרוחני שריבונו שלם צריך לשבור, ואין דרכו של הבורא לשבור אלא לבנות. ואלה שתי הדמעות אלה הן נופלות. אמנם לא ישאירו רושם לעין האדם הרואה. איך תצמח מזה תועלת מהחורבן הזה? קשה לראות. כי הטיפות לאן נופלות, כי התועלת שלהם לאן היא נופלת? נופלות לים הגדול, ים החוכמה האלוקית. ורק מישהו כל כך חכם, שיודע לשאיר כמה טיפות יש בים, הוא יוכל להבחין את הערך של התוספת של שתי דמעות שנוספו על הים הגדול. אבל העין הקצרה של רוב בני אדם לא תבחין כלל בדבר. כלומר, שאתה שואל את עצמך, מה בדיוק מהפכה מסוימת וזעזוע מסוים גרם בתהליך ההתפתחות וההתקדמות של המין האנושי לתפקיד המסתרת? צריך להיות בעל מבט כל כך עמוק, כל כך כללי, שרואה את התרבות, רואה את ההיסטוריה, רואה את ההליכים, ויכול לזהות אפילו תועלת קטנה בפרספקטיבה ארוכה. מי שרואה מבט כזה יכול לראות את התועלת. רוב מהאדם בשבילם זה כמו לראות תוספת של שתי טיפות באוקיינוס. וכיוון שמהניסיון שלנו, גם בבריכה קטנה ליד הבית אנחנו לא רואים איך ששתי טיפות יש תוספת בבריכה, קל וחומר לא באוקיינוס. הרוחמה אלוקית, מה? טיפה של הקדוש ברוך הוא, אתה אומר. זה הטיפה רצונית, ועדיין ממלא בריכה בבית, זה פשוט.
גדול.
אמנם הרושם, שמא תאמר הרושם הזה הוא כל כך קטן בגלל שאני לא רואה, לא ידידי. איזה רושם עושות הטיפות האלה שנופלות לאוקיינוס? מה הן עושות הטיפות האלה? מזעזעות את הים מסוף העולם ועד סופו. ומשפיעות בלולאות אדירות על כל החברה האנושית כולה. מעגלים, 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 מעגלים של השפעה, השלכות על גבי השלכות, השלכות על גבי השלכות. והם נותנים את עצמם בתהליכים מאוד מאוד ארוכים. כאנושות כולה מחוברת בלולאות. אין דבר שעובר על חברה אחת זעזוע בסדר גודל כזה, והוא נשאר רק בתוך מסגרת חברתית פנימית קטנה. כל מה שקורה בעולם בסדר גודל כזה אדיר, הוא חורג מתחום החברה ופולש עבר תרבויות אחרות, והפעולות החלקיות עושות רושם חובר בכולם ושופן עושות את תפקידם. וההנחה אומנם היא שלפעמים מהפכה גדולה שנראית חורבן לעולם לשעה תביא תיקון וטובה נצחית על ידי המון סיבות, היא הנחה של אמת. הכנסים, עד כאן בעצם לימד אותנו אהוד התניה, מה לימד אותנו אהוד התניה? סודות מכמשונו של עולם. את סודות הבריאה, את סודות ההשגחה האלוקית, דברי אמת נפלאים לימד אותנו אהוד התניה. עכשיו עולה קושייה עצומה, למה הקטינה שהוא שמע את הדברים האלה? משתלל! שקרן! כל דבר שקר!
מה אתה צריך? הכל אני?
שקר שלא תעיזו לחשוב שהוא דבר אמת. עכשיו הרב קוק, הסברת לנו במשך שעה, הסברת לנו איזה דברי גאונות אמר הוא בתניה, ועכשיו אתה אומר לי שרבתי מצאת את השקר? איזה כוכבי גלולה, מה אתה מסביר אותו?
שימו לב דבר מדהים.
ההנחה היא שלפעמים מהפכה בעולם שנראית לחורבן לעולם לשעה מביאה תיקון וטובה נצחית על ידי המון סיבות היא הנחה שלהם. זה שצריך להשתמש לפעמים באמצעים קשים ביותר להחריב כדי לבנות, זה ודאי יש השגחה כזאת בעולם. אבל שימו לב, שאידיאולוגיה כזאת תיכנס באוהלי רשעים, זה יהיה אצלהם כלי משחית בשביל הרשעים שכל מטרתם להחריב את העולם. אם אתה תשמיע להם שגם ריבונו של עולם משתמש בטכניקות שלהם, אז הם יהיו דריקים דריקות גדולה בבורא יתברך מבחינת לדור כבו. מה רע? כשיכנס אידיאולוגיה כזה בעולי רשע יהיו כלי משחית ויחריב עולם ומלואו, כי ריבונו של עולם משתמש במידה הזאת תרתי לטיבותא, כי המניע לכל זה הוא הטוב, לעתים עם המין האנושי. אז קודם כל הוא משתמש במידה הזאת, לעתים לדירות כמידה עיקרית, ברכה, אהבה, באחווה, בשלום ורעות. פעם שנייה שהוא משתמש בזה, הוא משתמש רק במקום כדי שאין דרך אחרת, ובעד אלו שתשמח מזה טובה למין האנושי. אבל הרשעים, שכל עניינם אינם הרעה בחברה ובבני האדם, הם השתמשו במידה הזאת להשמיד, להאור ולאבד כל חלקה טובה. אצלם המסור המקרי זה לא אהבה, אחווה ושלום ואהוב, אלא חורבן, שממה, הרס וכיליון, זה המידה העיקר. ואם הם עוד ישמעו שגם יש הנהגה אלוקית כזאת, לא השארנו פליטה בארץ. לכן הוא אומר, שהוא תיכנס בערך, אוהב שהוא מתאמץ.
גם הרז הוא הרי הנהגה אלוקית.
מה פתאום, הוא בחירי?
לא, אני חושב את דברנו שלפעמים יש הנהגה של זר.
הנהגה אלוקית, כן.
אז גם אם הרסה מודע לזה, כלומר, מבחינה דתית.
זה לא בשביל היתר סופי להמשיך לעשות את כל הזכירות שהוא עושה.
תגיד לו
שאתה לא תגיד לו שאתה שופט
והוא יודע
בין מה צודק. בסדר, תגיד להם. תקצוץ כל הספנים למטה, תגיד להם. שהשיטה שהם יודעים את היהודים זה לא השיטה. אגב, נגיד להם כמה פעמים.
למה זה
מפסיק
לי?
זה לא
נכון.
נראות. השאלה היא מי אומר. מי אומר? אדם מושחת שמלמד שחיתות זה מחריב את העולם. אדם צדיק, איש מעלה, שכל חייו ערגה, אחווה, שלום ורעות, ופעם אמר לך, תשיב מאבק שער, תילחם, תפגע, תשבור, בוודאי הנהגה צודקת שיש למקום בו. אבל אם הנהגה הזאת יוצא מיועלי רשעים, היא מפחיתה את העולם ומחריבה אותו. זה מה שאומר. מי מדריך? אדם שמטרת חייו להחריב את החיים ולהרוס אותם, או מטרה אדם שמטרת החיים שמבנה את העולם ולתקנו. ולפעמים משתמשים גם באמצעים קשים. המניע זה לגיטימה, זה לא הוא, הוא מדריך אותנו. אמר פינה שישמעו, זה שהוא רשע ולא צריך משהו אידיאולוג ולא צריך הקדקות ולא צריך דף אחד ולא צריך את אלוהים, רשע ועושה מבר שלו, ולא הבעיה הוא, הבעיה הדרכה שהוא מדריך את ההמונים. הוא מדריך, הרי מה התרגב רב פטינה? הוא לא חלט עליו על האידיאולוגיה. מה הוא אמר? שקרן, אל מי צעד שקרן? אל תקשיבו, למי אמר אל תקשיבו? לעם! אל תקשיבו, הוא שקרן! לכן זה גמרא מגלה. לא, אמרתי ולא אמרת, השאלה מי אומר? זה מבסום. מי אומר כשניגשים? זה נותן לך דוגמה. הרבה פעמים אתה נוצא בתורה דברים מאוד קשים שכתוב על האבות, נכון? יהודה, תמר, ראובן, דברים מאוד קשים. דבר אחד ברור לך, כשאתה קורא את החומש, אין לך שום ספק שהאבות הם צדיקים גדולים עם כל הבעיות שיש. נכון? יהודי שיש ביראת שמיים קורא את החומש, זה שהתורה גילתה את זה, לא הפריע לתורה כל הבעיות האלה, כי התורה ידעה שזה לא פוגם ביראת שמיים. נכון? אם מלמד אותך תרנית רחם גדול שכולו אהבת השם, כבוד צדיקים, כבוד תלמידי חכמים, הוא יכול ללמד לך את הסוגיות שיש לך הביקורת הכי קשה בגדולי ישראל, ולא ייפגע בך הדבקות האלוקית באמון בגדולי ישראל, רק יגדל בך הדבקות בהם של אנשים גדולים שנפלו וקמו. נכון? אבל אם מלמד אותך את אותה סוגיה בדיוק על דוד המלך, את הסוגיות על תמר ויהודה, את הסוגיות של ראובן, ילמד אותך אדם שכל התורה, קורבנו שלם, ואבות שלנו, וחבורת מושחתים, חבורת קטנונים, ה-12 השבטים זה חבורת קנאים קטנה וסכסכנית. כשהוא ילמד אותך, אתה יודע מה תהיה התוצאה? אובדן יראת שמיים, אובדן קדושת התורה, אובדן קדושת החיים, ואובדן האמון בריבונו של עולם, חורבן של התורה. אתה מבין את זה? כי נקודת המוצא שממנה ניגשים לטפל בבעיות, כמה קשות ביותר, האם היא נובעת מנקודת יראת השם והעין התומה? או פירה ועין רעה? אם אפשר להגיד את אותו מילים, לא מילים האלה הורסות, והמילים האלה בנות, זה את המילים. עכשיו אתם מבינים למה יצא הקצב כל כך הנורא של הרב טאו בסוגיית תנ"ך בגובה האפס. למה? כי למה זה איפה הדברים היוצאים? עולם האקדמיה כבר למעלה מ-100 שנה מנסה לקעקע ולערער ולעקור את הנשמה מהתורה, מקדושתה, מטהרתה, מרוממותה, מאלוקיותה, ולהפוך אותה לגיבוב דברים של כמה שייטים שכתבו כמה דברים במהלך ההיסטוריה. איך עושים את זה? לוקחים את הסוגיות הבעייתיות, הקשות, המסובכות, אתה לא מתבייש לכתוב אותן. אז שהתיקורס מלמד, שכיפור התיקורס מלמד את דוד המלך, הוא עושה מדוד המלך, תאמין לי, כלב עזוב יקר יותר מדמותו של דוד. דוד הוא חלאה, דוד הוא חיה, הוא חובב נשים, גס רוח, איש אלים, דיקטטור אכזר ואלים. הצלחתי להראות לך מי זה דוד המלך. מי זה יעקב אבינו חביבי, רודף שמלות, תפלין חמאס לבבא מייסוס, רודף שמלות, כובד בחורה תקיעה ברחוב, יאללה כמו כולנו, יאללה, מתחתת לך. ואין שעבוד, שיקות, ואול נשאו. ומי תפס? פיסטיונס! כתוב הכל המשץ! מי זה יעקב אבינו?
דמות דיוקנו חקוקה על כתפי הכבוד. נו, זה רובץ כללות זה. כמה בכל דבר? אפשר לקחת את אותם דברים ולהחריב כל חלקה טובה, לא יש לו שום דבר. שאלה, מי המלמד? מי המדבר? מי אומר את האמת? אפשר להגיד את האמת ויהיה חורבן. אפשר להגיד את האמת ויהיה בניין. ואתה תריץ את דוד המלך, ואתה תריץ את יעקב אבינו, ואתה קורא את אור החיים הקדוש, אתה שומע שם סברות, אתה שומע את זה רוממי, הוא לא מתעלם מכלום. מה שהוא מרומם שם את הדברים, איזה קדושה, איזה עמוד. אתה יכול למצפק, אתה קורא אור החיים של הסוגיות הטרגדיות האלה, הקשיים הנוראים, אתה יכול לעמוד באמצע הפרשה להתחיל לבכות, איפה אני הפרעים בכלל? איפה התמודדות של יעקב, איפה אני בכלל חי? על מה שהתמודד, אבל אני לא אגיע להתמודדות הזאת, גם אם יחיה ארבעה גלגולים ולא יעזור לי בכלל להגיע לשם. מבינים לא מתפתק! אדם יוצא מפרשה כזאת, הוא יוצא ברנן אחר, הוא יוצא בזבי נפש. איפה הוא יוצא, מה זה קדושה, מה זה פרה, מה זה שמירת הזרע? מה זה שמירת הזרע? מה זה טהרת העיניים? מה זה נקיות של יעקב אבינו? יהודי שכשהחליף אותו לאישה בלילה ולא ידע. איך אפשר להבין דבר כזה? אז במושגים של המוח אחלה פמבה, אתה פשוט מתעלף במקום. שאלה היא, מי מלמד? מה המקור המלמד? מקור של קדושה או מקור של תומה? זה לא קמין על השומעים!
אמרת
את המיטה
שתלך
לדור
עיניים.
דור שבסוף תענה בלי, הנקודה הייתה לי שהסברתי, מובנת. אז לא רוצה לצלוק את המיטה, אני רוצה לסוגיה אחרת, באמת לא המקום השם. אני רוצה לסחוב אותי למקומות אחרים. הנקודה שאני הסברתי, מה המלמד? לא תלך בדור עיניים. תנער, דע על העיניים, תלך דע על העיניים, אני מסכים להצלה, אני רק רוצה להורד, אני הסגרתי את זה בשולן. לא חס ושלום, לא בהקשר הזה בלבד, לא כל מי שמלמד אחרת הוא כבר הביקורת, התכוונתי לומר על הביקורת המקרא, בסדר, אני אקח בנצוח עניין ביקורת המקרא, בסדר? כדי שלא יהיה כאן חס ושלום מיד פדות ואנשים יוצאו ברמקשר, כן. כל השדות שהיו שרב כאילו,
כן,
הרב כאילו חושב את המקום.
כן,
רב סימה לא מתבייש להגיד את האמת. מה שרב סימה לימד אותנו, הגמרא לימדה בסוגיה, מי מלמד את האמת? גם אם האמת גדולה. במיוחד אם היא אמת שהיא מסוכנת ויש לה השלכות מאוד מאוד חמורות. כי מלמד את הסוד שהקדוש ומנהג ומתנהג בעולם באמצעים אחד המידות של הקדוש וזה חורבן. זאת אומרת, זה לגיטימציה לבעלי יצר הארץ, זה לגיטימציה. זה מסוכן מאוד מי מלמד את זה. יש סוגיות שגם אם רשאי ללמד, אני איזה קטן, אבל יש סוגיות שאם יבוא בקור של תרומה, חבל על הזמן להישאר ונלך. לא ישאר ונלך, כן. כן, הרב אפי.
מה זה לגבי...
והקירת הרע והקירת הכישלון ממקומו זה כבר תחילת הבניין. אחרי זה יש עוד קומה של הבניין עצמו, אבל קודם כל יש הקירת הרע, צריך להרוג את המחבלים, אחרי צריך לבנות בניין חדש, אתה רוצה להרוג את המחבלים? בעצם הרגל מחבל זה דבר נפלא. זה חושב חיים.
אני שואל כאילו,
לגבי הסיבה נגיד,
זה אומר כאילו,
ברור
מדינה זה דבר טוב.
ברור מדינה, מה זה ברור מדינה?
זה דבר חיובי, נכון?
כמובן לך כאילו, שואה קרתה, אבל כאילו, תראה, אתה נשאר
לי טוב, עזר, תדאר, עזר. לא, 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 לא אומר שמה שיצא טוב זה מה שאנחנו רואים. אני אומר שאנחנו רואים הכל, אנחנו לא יודעים את החשבונות. מה שכתוב פה שזה כמו שתי טיפות בים. כן, נמשיך הלאה. בפנים. אבל שתיכנס שתי שורות אחרונות למטה, בצד ימין. אז שתיכנס בעלי רשע, היו לי כלי משחית, להשחית ולחבל כל טוב גשמית ורחנים. אלה יצמחו בעלי הרס בחומריות וקניינים ורוחניות ומושגים בקניינים וחומרים ומושגים ורחנים. שאין לבלי עולם. כן. זה האיש המושחת, והוא בתניה. מה זה הוא בתניה? שלקח לו את ההיגיון הנעלה הזה, של הקדוש ברוך הוא להתחזק בחבלי חטאתו. קודם כל הוא מתחזק, שיטתו של להרוס ולפגוע בעולם זה רק מתחזק, כי לא תיאר את נפשו להיות הצדק והאמת אזור חלשה. כשהוא דורש בשבח המהפכות, כשהוא דורש, שימו לב מה שכתוב אומר הרזקין. מה אמרנו? איך עדכים למהיר למשהו שקרן? יהיו קדיב ומילי קדיבים באמת, והתחייה הנראית לעין היא שאין לנו חשבון גלוי איך גרמו המהפכות החומויות ערכן של הזוועות המהפכות הרוחניות. ועוד שיבוא הטוב על ידי מהפכה, צריכה מהפכה לגמור פעולתה להרוס, אבל האמנת מילות ולא לשלוט ולא לחרס, כן צריך הפיכות רבות וחלקים רבים להקים דבר חדש ומבנה, וזה לא יוכל האדם לעשות. על כלי לאנוס להשתמש בכלל זה לכלי מעשה. תשובה ראשונה, למה הוא שקרן? כי האומה תמיה מביא את האידיאולוגיה כזו הזאת כדי להגיד מותר להשתמש, האדם מותר לו גם להשתמש באמצעים כאלה, להרוס, למחות, להשחית, לחבר כדי לדמות. לא נכון, לא נכון. אין לנו רשות להשמיד, להרוג ולחבק. לא נכון, אין לנו רשות להשתמש בין הנה. תשובה שנייה. אז הוא שקרן, כי הוא בתם מתכוון שלומר לנו, אפשר להשתמש בשיטה של הקדוש ברוך. לא נכון, באמת לא נכון, אנחנו לא יכולים להשתמש בשיטה. כשאנחנו אומרים, חוסר סיטו סובנת נו, אנחנו מדברים על פליקון, זה לא מדובר להשמיד להרוג על הבן, מה מותר להרוג ילדים שמאזבנים אותנו?
עשיון, אתה נראה בחיים.
זה עד עשה את יעד.
לא מחייך. ילד טוב, נכון, על הזמן. נראה לי קצת ילד טוב, עשיון. נראה לי קיריבה.
כן, תשובה ראשונה. תשובה שנייה, אינם התחייה האמיתית ביחס החזקת הארץ למעשה מוסרי בחוק האדם, אבל ביחס הגמי לכלל הנהגה אלוקית המקפת לבות אור היא ודאי אמיתית וגועה גועה והיא מהפכה, אף על פי שהיא מוסק בינתיים. התחייה השנייה שהיא אמת, ולא רק שלא לאדם לעשות, אלא כמו שהסברנו קודם. הברכה כזאת מפי רשע היא מזיה חורבן ולא בניין. ועד שזה יוצא מפי, זה באמת שקר. כי כשהקדוש ברוך עושה את זה, הנהגה כזאת, זה בניין. וכשהוא בתמי המדריך, זה חורבן. אז יוצא שהוא שקרן באמת, אף על פי שהאינפורמציה היא נכונה, אבל כשזה יוצא מפיו זה שקר, כי זה מביא חורבן. שומעים? רב קטינה דבר אמת, ורב קוד רב קטינה לא שיקר, רב קטינה דבר אמת. אחד שלא לנו הנהגה הזאת שטוען אהובתנו שלנו לנהוג, בית כשאהובתני המדריך יוצא מזה חורבן ולא בניין. והנה אצל ריבונו שלם הנהגה הזאת היא הנהגה לעולם של בניין ולא של חורבן. זה סותר על מנת לבנות,
יוצא כאן דבר מדהים, שמה שחשבנו מקודם שרק פינה שיקר כדי שלא ילמדו ממנו, רק פינה לא שיקר! רק פינה לימד אותם את האמת! איך הוא גומר ככה? שימו לב, הוא אומר שתי משפטים. שמינו את האמת, הוא אמר. מה אמר שאול בתניא? מהותו שקר ומושחת! וממילא כל מה שהוא מדבר זה שחיתות, גם אם המילים שהוא מוציא מהפה הם מילים נכונות. והוא מבין, אתם שומעים מה זה? כיוון שהוא שקרן במהותו, זאת אומרת אישיות מושחתת, גם דבר אמת שהוא מוציא מפי, אם הביא הארץ. הוא שקרן ומילי כדיבים. הוא כדיב ומילי כדיבים.
כמו שלמה בתרבות, בשיעור שעבר, שאפילו אם אנחנו ניקח להם מעשים טובים,
בלוע בפנים. אומר ככה, לכן אומר ככה, אף על פי שמצד הנהגה אלוקית המקפת ובבודו ובוודאי אמיתי, והגמרה מסיימת בשקט וגלה לנו שהידיעה הזאת היא ידיעה אמיתית ביחד להנהגה אלוקית. הגוי הגויים, ודאי היו שם שתי טיפות, ודאי היו שם שתי רעידות. מהפכה, אבל פי שישפסק בינתיים, כי לא ישום חרון אף השם עד הסותו, ועד הקימום זימות הלב, הכי תמיד בונו בה. ועד אלו עוד אילי, כי איך היא בלעית וכולה עד עצרי. ובפועל, למה הוא לא הסכים איתו? כדי שבפועל לא יצאו בני אדם אחריו. וחוק המוסר המעשי, שדעות כאלה מחליאים את המין האנושי. דעות כאלה מתפשטו בציבור, שיש צורות הנהגה כאלה, אם יתפשטו מבחינה מוסרית, חברה לא תישאר דקה אחת על פילה. ומביאים רעות רבות לעולם. וכבר נוקשו רבים ונלכדו על ידי הדרכים המסוכנים והדומים הם האלה המעושים מסוימים את החיים, כמו שמלקים את מוסדות הסדרים, בעלי רוב הדורשים אל המתים מניחים את החיים. שרק אם החיים יזורים צעד אדם מקום לצי לפעול כל טוב הצדק. ומה שמגיע לספרי הנהגה העליונה, על ידי דרכים מופלאים של הרגליים ילך הדבר וצא רשע לפניהם למקב שלי ברחמנה במשפט אלוקי. אומר, מי זה בעלי אות? מה סגנון החיים שלהם? זה אנשים שהתייאשו מהעולם לזהב. הרי למה הם פונים אל המתים? למה אנשים דורשים אל המתים? התייאשו מהחיים. משונה. על מה באים רעידות אדמה? רעידות אדמה זה הקדוש ברוך הוא בוכה. נו, אפילו בגן הילדים לא היינו מספרים סיפור כזה משונה. ועוד מי לא פחות ולא יותר מפיו של בעל עוז. אמר רב פינה ובתניא כדיב הוא ומילי כדיבים. בעל עוז צעק בקול רם רב פינה, בעל עוז זה שקרן מקצועי. וכל מילה שהוא מוציא מהפה שלו דבר שקר. מה ההוכחה? שהוא שקרן. כי היי גוה, גוה מבא ילה. כמה רעידות אדמה היו, לפי הסיפור של של הבעל עוז, כמה רעידות אדמה צריכים להיות? שתיים, כי הוא מוריד שתי גמרות. והייתה רק רעידה אחת, סימן שהוא שקרן. לא מתווכח איתו על עצם הסיפור, לא מתווכח איתו בכלל על התיאוריה המשונה שהוא המציא. אז זה לא מתווכח, לא מתווכח, לא מתווכח. הם היו, מה, אם יש שתי דמעות, יש שתי רעידות, לא רק רעידה אחת, אז מה אתה סתם שקרן? לכאורה עם התיאוריה לא מתווכח. מה? לא, בואו תקלט שאתה זה. תאמר, שיטתך. בשיטתך שאתה ממציא תיאוריה,
נכון.
אפילו התיאוריה שלך גם לא עומדת במבחן הדמיות.
מה אתה
אומר? בבת אחת פגעו מול ביחד. זה נקרא תיקה אחת, איך הם נפלו ביחד. זה מדינה דינה, אתה אומר, עשו משניים של הקדום ובדיוק באותו שנייה, ותר סולנת אבו פגעו מכה אחת. גם זה כנראה היה רחוק בעיניו שבאתי קטינה ותרצת.
אבל תראה את התשובה של הגמרא עוד יותר מבהילה. ולא היא. מה אומרת הגמרא? מה היה באמת? גוה גוה דידלי! מה היה באמת במציאות? היו שתי רעידות. אז מי שקרן מבין השני?
קצינה.
איך קצינה שקרן? מבין? אין שבא אל אותו דן אוב ואומר לו, אתה שקרן. הרי השקרן מבין השניים זה רק קצינה. באמת היו שתי רעידות. ככה אומרת הגמרא. עכשיו צריכים לתרק את רב קצינה. מה יוצא עכשיו שלא רק שהבעל אוב צודק, קודם כל לא סתרת תיאוריה, בית תיאוריה נגיד במבחן המציאות, ועכשיו מי שיוצא שקרן מכל הסיפור זה יוצא רב קצינה בעצמו. אומרת הגמרא, ואי זו לא עוד אימי, כי איכי זו לא ליצו כולי אלמא אבסרי. מה הסיבה שהוא לא הודע לבעל האוב? למה הוא לא הודע לו? מה זה כי?
שלא
מודיעים
לבעל האוב.
אני לא מודיע לו, אבל אם הוא אומר אמת? שאלשים לא יכולים לראות הרב, יוצא דבר מדהים? שלעצם התיאוריה שבעל האוב, רב קצינה לא יתווכח על התיאוריה. אבל רב קצינה, בגלל החשש שאנשים ילכו וינערו אחרי פניהו, אז הוא אומר דבר שקר להרחיק את האנשים מבעליהו. מבין? מבין? כי האדם ישר. מה שהוא אומר אמת אמת, מה שהוא משקר שקרן, אבל למה להגיד שהוא שקרן? הוא לא שיקר.
למה אתה לשאול את בעל האוב? הרי זה גם דבר אתה מוכר. כלומר, אתה
לא רוצה שאנשים לא אוכל בעל אוב, ובעל אוב
זה דבר
פשוט, אני חושב.
למה אתה
בכלל לשאול
אותו?
כל הסביב התבקשת,
אבל
אתה שואל למה חולה. אולי הוא חשב להראות שהבעל אוב לא יודע ממינו משמאלו. הוא לא בא לשאול, לא, הוא לא בא לשאול. רב קצינה קבל דמבורך, היה הולך בדרך. כשהגיע לפה הבעל במקרה דרך הפסח נולדה רעידת אדמה, אז הוא החליט בכל רב לשאול לראות אם הוא מבין משהו ממינו משמאלו. אני מסתבר שהבוכר יודע, מבין אם יהיה? כי אז אם הוא לא יודע, אז מתברר שבעלי יודע לי ממילא טיפשי, וחבל שהעולם הולכים לכם, אלא מה יצא? יצא שהוא לא פתח טיפש.
לא, תכף
רב
יותר
מדי, להניח אתכם דברים נכון,
לא
יודע שהם טיפשיים. טיפשיים, טיפשיים,
דברים שלא
טיפשיים. לא, אתה אומר עוד יותר מזה, אתה אומר שהבעל שם שיגיד את הדברים שאמיתיים, ואפילו איך להסתור את דברי הפחותו, שהכך אפשר אחרת, בכל מקרה יש לו ודאי דיון גדול מאוד בסוגיית רעידות אדמה העולמיות.
הרבה פעמים אני אומר לך חכמים גדולים, עושים דברים כדי שהתלמידים ילמדו הלכה לדורות.
כן.
אבל יש כחלק מהחינוך של התלמידים, עושים דברים מוזרים. ואיזה טעם ככה לא היית עושה.
זאת אומרת, מותר לשקר, לפעמים.
כן.
שלראה באמת מה זה כאן. זו סוגיה מעניינת מאוד. ממש מרצקת מבחינה רוחנית וחינוכית ומוסרית, יש פה... מה? הקדמתם את השיר, אז אני הרשיתי לעצמי להכי. הייתם מבחינים בזמן, הייתם מביא משהו קצר. טוב למדי. אשר כל הדברים המתהווים בעולם, קוראים כדרכנו בקודש, הפתיחה היא קביעת העקרונות והכללים הרוחניים שולטים לטפל בסוגיה מבחינת מפתחות בפיצוח דברי חז"ל. בשביל לפצח את דברי חז"ל צריכים כן לקבוע קודם מפתחות ושפת המספר שיש כאן. מי זה בתניא, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה הוא בוכה וכן הלאה וכן הלאה, יש פה הרבה מפתחות שצריך לפתוח. הכל כמובן משלים גדולים. בצורת ביטוי לייאוש פונים לעולמות אחרים, למיסטיקה, לנשמות מרחפות, למתים. זה לא שאין כוחות כאלה בבריאה, יש כוחות כאלה. אבל למה בורחים לשם? כי לא יודעים ואין כוח ואין גבורה להתמודד עם החיים. אז בורחים אל המתים.
מהאנשים האלה ומהשקפת עולמם צריך לברוח, כי הם מחריבי עולם בעצם האידיאולוגיה. הם נותנים פתחי מילוט לאנשים לברוח מהעולם, לברוח מהתמודדות, והחיים לא מתקנים ככה, והחיים לא נזמים ככה, ומשאירים עולם חרב בעצם האידיאולוגיה שאומרת ברוח, ברוח מהעולם, חפש פתרונות בעולמות אחרים. לכן הוא אומר לנו, קוצר להרחיק בני אדם מהם, להרחיק צרכות מזרח ומערב, רבותיי, כשיש לכם צרות, כשיש בעיות, צריך להפיל את הראש, צריך לפעול בשכל, צריך לפעול בגבורה, צריך לפעול בגבורה, וצריך מעל הכל תפילה. תפילה זה לא מיסטיקה, תפילה זה אמת, תפילה זה מצווה, וריבונו של נתן לנו כלים גם רוחניים, ותפילה של צדיק ודאי מועילה מעולד מועלת תפילה נפלאה. זה הדרך בעולם שלנו להתמודד עם בעיות. כל השאר מיסטיקות, בריחה מההתמודדות, והחיים נשארים חרבים ולא מתפתחים. לכן אנחנו צריכים לברוח מהאובוטמיה כמיניהם, כי דברים שהם רזים בהדה כבשונה ברחמנה המשפט אלוקים. אבל האדם צריך לדרוש תמיד, שימו לב לדרישה מהאדם, האדם צריך לדרוש תמיד, לא במיתים, אלא להתהלך לפני השם בארצות החיים. אנחנו אוהבי חיים, אוהבי העולם, אוהבי המציאות שריבונו של עולם ברא לפנינו, הנגלות לנו לבנינו, ונשתרת לשם אלוקינו. האדם צריך לדרוש תמיד איפה? להתהלך לפני השם בארצות החיים. לדבק בחוקות החיים, בתורה, במצוותיה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שעמוד בהם. והיו מוכשר ביותר למוסלמים, סוגים כאלה המסוכנים להשתמש בהם שלא קראוי, הוא איש ההוא בתעמיה, והיה מומחה למיסטיקה. הוא מאוד מוכשר לדעות כאלה. למה? בשימוש במידות ההרס. הוא אוהב לשמוע את בעולם הרזי והסודי, את ההנהגה האלוקית שיש בפורנות, כי הוא בעל מידות פחותות ודורש תמיד במופלא. הוא ראוי לבקש, דווקא אדם כזה מבקש תמיד בפועל, בפועל, דרכים להרוס, להרס ומהפכה. ומאיפה הוא מקבל את האידיאולוגיה, לקבל במושגים מוטים על פי הנראה מתולדות ההנהגה האלוקית הכללית, אשר בכלל לא לאדם דרכו, זה לא הנהגה בשבילך. על כן בייחוד כשאתה מפי איש עלו להשחתה, על כן בייחוד מפני דיוק קדיב ומילי קדיבים, למה הוא שקרב, הוא מושחת, ממילא מה שיעשה ממנו שקר לפעול כך בארצות החיים, שראוי להשתדל בכל עוז להגיע את האמת המעשית, כדי שלא יטעו כל העולם אחריו. שבת שלום לחבורה נכבדה. מה זה בכלל זוועות? אמר פטינה גוהה. גוהה ראשי, בלשונם קוראים רעידת אדמה גוהה. סבית הגמרא סיפור משונה. רב פטינה, אבא כזיל באורחה. רב פטינה הלך בדרך, כי מטה, הפיתחה בידי איבא תניא ונח גוח, עבר על פתח של בעל אוב. הוא אומר רשי, מה זה בעל אוב? איבא תניא, בעל אוב של עצמות שעושה קישוב בעצמות הנץ. קישוב בעל אוב. עבר על יד הפתח של הבית שלו, וברגע שעבר על שני הפתח קרה, הייתה רעידת אדמה, גנח גוח, האדמה התחילה לרעוד. אמר רב פטינה, מי ידע איבא תניא היגו המהו? שאל בכל רם, האם בעל אוב יודע מה הפשר שלמה ריבונו של עולם מביא רעידות אדמה? רם אלה קלה, יצא קול מהבית, יצא קול מהבית, והקול מהבית אומר, פטינה, פטינה,
המאי לא ידע למה, אתה לא יודע? שעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין עובדי כוכבים, כביכול מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולם נשמע מסוף העולם ועד סופו, והיינו בוא, מה קשה לך להבין? עם ישראל מצבו קשה, והקדוש ברוך הוא בוכה על המצב שלהם, אבל דימה של הקדוש ברוך הוא זה חתיכת דימה, כשהיא נופלת מהשמיים למטה, למטה על עצמך קורה, אז כל האדמה רועדת, זה בלעדה שרידת אדמה בעולם. חידוש גדול. אנחנו פעם חשבנו שרידות אדמה זה משהו במבנה הקרום של כדור הארץ. אמרנו לו, הוא בתניא, זאת אומרת, בעל האות, מחדש חידושים במדעים. צריך להבנה כזאת מיוחדת, משונה. על מה באים רידות אדמה? רידות אדמה, אתה קבל ברור מוכה. לא, אפילו בגן הילדים, אם נספר סיפור כזה משונה. ועוד מי לא פחות ולא יותר מפיו של בעל האות. אמר רב פינה ובתמיה קדיב הוא ומילי קדיבים בעל אוף צעק בכל רם רב פינה בעל אוף זה שקרן מקצועי וכל מילה שהוא מוציא מהפה שלו דבר שקר מה הוכחה? שהוא שקרן כי היי גוה גוה מבא ילה כמה ריבות אדמה היו, לפי הסיפור של של הבעלו, כמה ריבות אדמה צריכים להיות? שתיים, כי הוא מוריד שתי דמעות, והייתה רק רעידה אחת. סימן שהוא שקרן. לא מתווכח איתו על עצם הסיפור, לא מתווכח איתו בכלל על התיאוריה המשונה שהוא המציא. אז זה לא מתווכח, לא מתווכח. לא מתווכח. כאן היו מה, אם יש שתי דמעות, אז יש שתי רעידות, לא רק רעידה אחת, אז מה אתה סתם משקרן? לכאורה עם התיאוריה לא מתווכח? מה?
טוב, בוא תקלח לשאול.
תן לי שיטה שלך. בשיטה שלך שאתה ממציא תיאוריה, אפילו התיאוריה שלך גם לא עומדת במבחן המציאות.
מה אם לא נפלו
חלקה שלי? אתה אומר, בבת אחת פגעו מול ביחד. זה נקרא טיפה אחת, איך זה נפלו ביח? בלים דימה דימה, אתה אומר, יצאו משניים של הקדוש הוא בדיוק באותו שנייה וטסו למטה, בום, פגעו בה ככה. גם זה כנראה היה רחוק בעיניו שבאתו קטינה, זה תרס. אבל תראה את השאלה של הגמרא עד יותר מבילה. ולא היא. מה אומרת הגמרא, מה היה באמת? גואה, גואה, ביבלי! מה היה באמת במציאות? היו שתי רעידות. אז מי שקרן מבין השניים?
פטינה. פטינה שקר.
מדהים? אין שבא אל אותו בעל אוב ואומר לו, אתה שקרן. הרי השקרן מבין השניים זה רק פטינה. באמת היו שתי רעידות. ככה אומרת הגמר. עכשיו שם פרץ את רב פינה, מה יוצא עכשיו שלא רק שהבעל אוב צודק, קודם כל לא סתר את התיאוריה, בית התיאוריה נגיד במבחן המציאות, ועכשיו מי שעושה שקרן מכל הסיפור זה יוצא רב פינה בעצמו. אומרת הגמרא, ואי דולאו דילי, כי איכי דולא ליצו כולעלמא הבטרי. מה הסיבה שהוא לא הודע לבעל האוב? למה הוא לא הודע לו? מה זה כי?
שלא
מודיעים
לבעל
האוב. אני לא מודיעים לו, אבל הוא אומר אמס. שאלה 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 אבל רב פינה בגלל החשש שאנשים ילכו וימרו אחרי פניהו אז הוא אומר דבר שקר להרחיק את האנשים מבלעו
מבין?
מבין? כי האדם ישר? מה שאומר אמת אמת, מה שמשקר שקרן, אבל למה להגיד שהוא שקרן? הוא לא שיקר.
למה אתה לשאול את זה, בעל העוף? זה גם דבר אתה מוח. כלומר,
אתה לא רוצה שאנשים לא אוכל בעל עוף, ובעל עוף זה דבר פסול, אתה לא שואל אותו.
כלומר,
אתה לא רוצה להתבקש,
אבל
אתה שואל
למחור.
אולי הוא חשב להראות שהבעל עוף לא יודע מימינו משמאלו. הוא לא בא לשאול, לא, הוא לא בא לשאול. רב סינא קבלתין ברוך היה הולך בדרך. כשהגיע לפה הבעל במקרה דרך הפתח נולדה רעידת אדמה, אז הוא החליט בכל רב לשאול לראות אם הוא מבין משהו מימינו משמאלו. אבל מסתבר שהבוכר יודע, מבין אם יהיה?
אבל גם
אם
הוא יודע מה,
אז הוא מנסה לפשוט את האוסטו, ואז... כי אז אם הוא לא יודע, אז מתברר שבעלי יודע לי ממילא טיפשי, וחבל שהעולם הולכים לכם, אלא מה יצא? יצא שהוא לא פתח טיפש.
לא, צריך לדבר על זה יותר
מדי, להניח אתכם
זה לא נכון, לא
יודע שהם טיפשיים.
טיפשים
הם טיפשיות,
דברים שלא
טיפשיות,
ככה
נכון. לא, אתה אומר עוד יותר מזה, אתה אומר שהבעל שם שיגיד את הדברים שאמיתיים, ואפילו יחד לסתור את דבריו בפותו, אפשר כך, אפשר אחרת. בכל מקרה יש לו ודאי דיון גדול מאוד בסוגיית הרעידות אדמה העולמיות.
כן. הרבה פעמים תלמידי חכמים גדולים עושים דברים כדי שהתלמידים ילמדו הלכה לדורות.
כן.
יכול להיות שכחלק מהחינוך של התלמידים עושים דברים מוזרים. דברים שסתם ככה לא היית עושה.
זה אומר, מותר לשקר, לפעמים.
כן.
צריך לראות באמת מה זה. זו סוגיה מעניינת מאוד. ממש מרצקת מבחינה רוחנית וחינוכית ומוסרית, יש פה... מה? הקדמתם את השיר, אז אני הרשיתי לעצמי להרחיב. הייתם מתחילים בזמן, הייתם מביאים משהו קצר. קוב למדי. אשר כל הדברים המתהווים בעולם, כן, כדרכנו בקודש, הפתיחה היא קביעת העקרונות והכללים הרוחניים שעלפים לטפל בסוגיה מבחינת מפתחות לפיצוח דברי חז"ל. בשביל לפצח את דברי חז"ל צריכים כן לקבוע קודם מפתחות ושפת הנסתר שיש כאן. מי זה בתניא, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה הוא בוכה, וכן הלאה וכן הלאה, יש פה הרבה מפתחות שצריך לפתוח. הכל כמובן משלים גדולים. שכל הדברים המתאבים בעולם אפילו עניינים קטנים, הם מקושרים על כלל המציאות ומתקשרים על תכלית רב וניסה בספר הכללי, ספר השם, ומצטרפים כצירופן של אותיות פרטיות אל בניין מערכת ספרים רממה ונשגבה. אחת כמה וכמה הדברים הגדולים וביותר הדברים שנראים כמכשלות בדרכי המציאות ומגרעות בבריאה, ודאי ראו לדעת כי כל אשר יעשה אלוקים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. כן, שני עקרונות ראשונים. עקרון מספר אחד, ההשגחה הדתית על העולם היא השגחה גמורה על הכללים ועל הפרטים. אין דבר שקורה בעולם ולא, והוא מופקר מיד ההשגחה האלוקית. לכל כדור יש כתובת. אין הפקר. אין בלגן. אף על פי שכתובים הרבה מאמרים שנראה כאילו הקדוש ברוך הוא לא שולט כל כך בעניינים, כמו שכתוב שבשעת הסכנה שטן מקטרג, והסיפור המשונה הזה על אותו תרגיל שהשטן רצה לעשות, להביא, שלח אותו הקדוש ברוך הוא לשליחות להביא את פלוינית, והיא לא הייתה בבית, אז הוא קפץ לפלוינית והביא אותה. בלגן, זה מבואו שלו. מעניין, בפק באתי לשלחו אותו להביא פלוני, טוק טוק טוק, היא נסע לקניות. טוב, מה, אני אחזור הביתה ריקה, מלרדת מהעולם, מהעולם הבא לעולם הזה, טיול ארוך, מה? בלג, הוצאות, אי אפשר ככה לחזור ריק. חזר חזרה, הביא מישהו אחר, מהמדרס הזה יצא, למד כי רצתה לזה, מה בראש? ועוד יש דוגמאות, בשעת המלחמה כתוב שהם נספים צדיקים ולא משפט. זה אפילו הרב קוק אומר את זה בספר אורות. יוצא שיש הרבה מאוד ביטויים שיוצא שאילו כהקדוש ברוך הוא לא משגיח על העולם. כל הביטויים האלה משמעותן אחת, והיא שצורת ההשגחה והיכולת לזהות את ההשגחה באופן ברור, יש רמות שונות ודרגות שונות לזהות ההשגחה. יש דברים שמאוד פשוט לראות איפה יש כאן את ההשגחה. ויש מקרים שהם כל כך מורכבים וכל כך מסובכים, שאיך הסיבות והמסובבים התגלגלו כך שהיה קרה מה שקרה, לראות איפה מסתדרת הכוונה הלוקית, זה עמוק עמוק מאמצענו. להבדלים האלה ולדרגות האלה מצאנו מדרשים שונים וסיפורים שונים והדרכות שונות בחז"ל, שכולם המשמעות שלהם שלא תרשב שהכל זה פשטני כזה. הנה זה קרה לו ככה וככה, כי הוא עשה ככה וככה, כי מגיע לו ככה וככה, כל התפיסה הפשטנית הזאת. שוב אני מאוד לא כך. יש מקרים שזה מאוד ברור, אז אנחנו הנה יש אז ככה. בזמן המלחמה, למשל, משתנים החשבונות. בזמן המלחמה, החשבונות האישיים, הפרטיים של שכר ועונש, עוברים לחשבונות ברמה הלאומית, היחיד נמדד בהקשר הלאומי הכולל. ואז אתה יכול למצוא, אתה יכול למצוא צדיק גמור שנהרג בזמן מלחמה מצד החשבונות הכלליים ולא הפרטיים. ויש בחשבונות שאומרים אין ספור, אין ספור חשבונות ביחס להיבט הכולל של הבריאה. אז להגיד זה קורה בגלל זה, זה, זה יאמרה, שחבל על הזמן להיכנס אליו. חבל על הזמן.
אפשר לשאול את ההבדל עם התורה?
מה? לא? לא?
לא. תוך המרחבה לא נכנסים העניינים הפרטיים גם, חוץ מהצלח?
כלולים גם. אבל יש שכבה נוספת של חשבונאות, שאנחנו לא מכירים אותה. גם הפרטים אנחנו לא מכירים. הקל וחומר שמצטרפים חשבון על חשבון על חשבון על חשבון. כן, זה מה שנקרא צדיקים נספים ולא משפט, פירוש אומר לא משפט הפרטי, זאת אומרת יש משפט כללי בחשבון אחר. זה הכוונה. ומה זה השטן מקטרג בשעת הסכנה? כן, יש מציאות שבהם מידת הדין מתוחה. זו עוד צורת השגחה. ויש מקומות שמידת הדין רפויה, זו עוד צורת השגחה. ולא כל העיתים שווים, ולא כל הזמנים שווים, ולא כל המקומות שווים. יש אין סוף פרמטרים. חבל, כל השיעורים שאני מכירים אחרי זה בשאלת ההסברה, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, הם טובים בשביל להניח קצת את הדעת של האנשים שיש סדר בבאגן. יש כללים, יש חוקים. אבל זה לא שאחר כך אני יכול להגיד זה בגלל זה וזה בגלל זה, ואם אני מכיר את ארבעת הכללים ששמעתי בשיעור בשם רבי יוסף טרבו, אז אני כבר יודע איך לעשות חשבון אצל כל אחד. שוב בניגרסון. לכן עיקרון ראשון שהוא קורא כאן, אין דבר שמתהווה בעולם לא קטן, קל וחומר לא דבר גדול בעל היבט ומשמעות עולמית כוללת, אירועים גדולים בעולם, שום דבר לא מקרה. עד כדי כך שמי שמתמנה לשליטים בעולם זו השגחה, כמו שהגמרא אומרת, זה הקדוש ברוך הוא אישית ממליך מלאכים. אישית. לב מלאכים ביד השם. כך כתוב.
איך מלאכים מלאכים?
הוא מנהל, הוא שם כל אחד משבץ, גם תרשם משבץ. אז מה תגיד, הנה עליהם יש השגחה מיוחדת, אותם הוא ממנה, ואנחנו הקטנים, הוא לא אחראי? לא, אלא השגחה היא הרבה יותר צמודה, זאת אומרת, יש להם, כיוון שיש להם השפעה על כל העולם כולו, אז ממילא יד השם, על מי הולך שם, או לא הולך שם, יש בזה, מידת דין מאוד מאוד מתוחה בעניין הזה.
שאם הוא כל כך משגיח על הרשע, אז קל וחומר עלינו.
לא הבנתי מה הקשר בכלל. הוא משגיח על הכל. שום דבר לא קורה.
אבל אתה אומר שהוא משגיח יותר על הרשע בגלל...
לא אמרתי שהוא משגיח יותר על הרשע, אמרתי על מנהיגים.
המנהיגים הוא משפיע יותר? הוא משגיח יותר?
כן, זה כיוון שדברים שמגיעים לכל העולם כולו.
לבדק. כן, שזה זה ולא אחר.
אבל בלכן יש להם יותר השגחה, כי ההשגחה הכללית הרבה יותר דומיננטית.
נכון. כן, כן, נכון. כלל שני, זה שיש השגחה על הדברים הגדולים ובעלי המשמעות זה מובן. אבל זה שיש השגחה אלוקית גם על הטרגדיות, זה חידוש עוד יותר גדול. על האסונות, גם על זה יש השגחה. זה חידוש. זה שהקדוש ברוך הוא דואג שהפרחים יפרחו בבוקר והשמש תזרח, זה מאוד יפה, ואנחנו מאמינים בזה, זה נורא נחמד. אבל זה שגם הקדוש הוא אחראי על האסונות הגדולים, על הטייפונים, על ההוריקנים, על רעידות האדמה, על הרגע שקוברים ערים ועמים שלמים, על רעידות האדמה שבונים עמים, הדברים מתרגדים, נהרות שמציפים ערים שלמות, גם על הטרגדיות הקדוש ברוך הוא אישית לכל הבלגן שהולך.
לא פשוט.
לשים את הקדוש ברוך הוא שמשביע ככה באיזה נהר בסין, עולה על גדותיו, לוקח איתו כמה אלפי סינים לים, או כמה אלפי הודים לים, ככה.
לא פשוט. לא פשוט.
זה נקודה שנייה, שההשגחה האלוקית איננה רק על הטובות, ההשגחה היא גם על הזרועות בעולם, על האסונות. על אחת כמה וכמה דברים הגדולים על ידי שינויים, כל הבפנים כן נכשלות בדרכי המציאות, והן נגרעות בבריאה, אנחנו רואים שהבריאה לא טובה. ודאי הוא לדעת כי כל אשר עשה אלוקים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו לגרוע, ואלוקים עשה שיעור מלכה. כלומר, המעשים המתגנים לנו למכשלות יתבערו כשנעריכם בתור חוליות לבנות את בניין המוסר האנושי והשלמה הרוחנית ואתה נשאה שהיא צריכה לשימושה. אפשר להבין את האסונות רק אם נבין את הבניין המוסרי שנולד מהאסון. אם אנחנו לא נתפוס את הבניין שנולד כתוצאה מהחורבן, לא נבין את עניין האסונות. מעולם האסונות זה כמו אחת מלמתת מלאכות, אתם יודעים שאין מלאכת מקלקל, נכון? יש בונה ויש סותר. האם יש מלאכת סותר בתורה, דאורייתא? לא, יש סותר על מנת לבנות, זו מלאכה דאורייתא. סותר על מנת לסתור איננה מלאכה. יש סותר, דאורייתא, וגם מפת מלאכות. אם אתה סותר, סותר מקלקל בקיצור, מקלקל פטור מדאורייתא. אסורי זרחמים מקלקל, אבל מקלל פטור מן התורה. מקלקל על מנת לבנות, כי סותר על מנת לבנות זה מלאכה דאורייתא. האם דבר מדהים? שאין את זה לקדוש לדבר כזה להרוס סתם של להרוס. כל הריסה מצוי ביסוד הבניין. וכדי להבין את ערך ההרס, הערך הזוועה, הערך החורבן, צריך לתפוס אותו בהיבט של הבניין שיצמח ממנו, או שצומח ממנו כבר. מה? כן, דבר שהוא לא הביא על עצמו. כמובן כל מה שמדברים זה דברים שאנחנו לא מביאים על עצמנו, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, או הכל בידי שמיים חוץ מסינים ופחים. אם אני נוסע עם האוטו מקולקל, האוטו שהגלגלים לא מחוברים כתוב, ועפים הגלגלים בדרך ואני מתופף, קורא לי טרגדיה, זה נקרא אסון שאני הבאתי על עצמי. אבל אם קרה טרגדיה שהיא לא כתוצאה, אני נהגתי כל מה שאני צריך לנהוג וטעור לנהוג וקרה אסון, מיד השם, הכל לטובה. אין דבר שהוא לא לטובה. טובה נפלאה, לא סתם טובה. באמת? כל אלה הדרכים המסובכים,
הדברים נראים יותר מחרידים. את לבב המשקיף על הטבע אדם, שמסתכל על ההיסטוריה של המין האנושי, אחד הדברים המבהילים ביותר שיש הוא מחזה רעש הארץ, רעידות אדמה, התפרצויות געש, דברים מבהילים ומפחידים, נהרות מטביעים, שיטפונות נוראים, מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו אסונות טבע. אסונות טבע זה אחד הדברים הכי מבהילים שיש. הרי האדם מתגלה שם בפסיותו, אבל זה אפילו המילה אפסי זה כלום, פשוט ריבונו של עולם בא ועם יד אחת מוקד הכל שם כלום, בן אדם וכל הטרקטורים לא שווים וכל הבתים לא שווים, ופשוט מסתבר שהאדם הוא פשוט אפילו קליפת השם זה כבר מעלה גדולה. כשרואים היום, כשרואים אסונות טבע בטלוויזיה או בדברים כאלה, הרי האסון הגדול הזה הרי בטורקיה לפני כמה שנים, שהמרידת אדמה, שזה עיר שלמה שם, פשוט אנשים נקברו תחת הצפות הגדולות של נהרות באירופה, באמריקה, במזרח הרחוק, ואין שאתה לא מאמין שיכולים לראות דבר כזה. מה שאנחנו מכירים, האסון טבע הכי טוב שאנחנו מסוגלים לראות זה במדבר יהודה תופס אותנו איזה יום קצת גשום שיורדים 4 מילימטר במקום 2, ודווקא החלטנו להיכנס עם האוטו אל תוך הנחל, אז רואים שהנחל מגלגל את האוטו. זה הכוח הכי גדול שלו. אבל מי שפעם היה בשיטפון בנגב ושם את הרגל ככה קצת בפנים מטבילה, הוא יודע מה זה נהר שהוא מים שם סחפים, חבל הזמן. חבל הזמן. מישהו נתקל פה פעם בנחל שעובד, בנגב, בעלה, מה? כן? תשאל, אני חושב כזה. תשאל, תשאל. תשאל, אני יושב כל השנה בנחל, מחכה שיבוא מים. השנה בלאדם, איזה חום, 50 כיפת מים, לא נראה פה בכל חום בכלל. בגלל שחזרת על מות תורה, תראה מה עשית, הרבה שאתה את הארץ, תראה. הדברים היותר מחרידים את לבב המשקיף על התולדה ומחזה רעש הארץ, שלפעמים להפוך משורש עמים וגלילות ויעשה שמות רבות ורבבות אדם ירדו שאול חיים לפעמים. אנשים, מה שמכאן נבלעים חיים. מהפכה נוראה כזו שתזמן תעשה רושם גדול בכל החברה האנושית שמתקשרת עדר אל עדר להבין שורש החוכמה בכלות. למה משמשות מהפכות נוראות כאלה? לא יתבהר לנו אלא כשנזכיר שיש צרכים רבים להעמיד על מכונה את המוסר הכללי. ויש גם כן, אולי הערה הנוספת שומעים פה, זה שלמהפכות הנוראות האלה יש השפעה מעבר לחברה שבה מתרחש הזעזוע, אלא זעזועים בסדר גודל כזה, יש להם השפעה אוניברסלית, לא רק לאומית, אלא לאסונות יש השפעה החורגת מהתחום הלאומי וחובקת ארצות ועמים רבים בהשפעה של זעזוע נורא שכזה. וכל זה נובע נבין רק אם נבין איך זה מתקשר אל המוסר העולמי הכולף. ויש גם כן חסרונות רבים קבועים בחוק החברה האנושית שאי אפשר לקבל תיקון במידתה השוקטה על שמריה, וחוק דעתו של קלבט אשר לא נתקנו עלילות והמחרעת. ומתי צריכה התרבות האנושית תחליט לעזר על ידי מהפכה גדולה שוקרת משורש חלק גדול מן המין המנשים חיי חומרו ועמהם גם כן מצב רוחו המוסרי, כדי לבנות על שיות חורבנן יוצא בשכנון של התיקון הראוי להצטרף לתיקון אמיתי שראו לחשוף עליו לחוק הכל. אם כן, שתי דרכים ריבונו של עולם מנהיג את עולמו קדימה. מקדם אותו מבחינה רוחנית ומוסרית. הדרך המרכזית, הדרך העיקרית, כמותית ואיכותית, היא ההנהגה שמובילה את העולם, והנהגת החיוב, מידת החסד, מידת הרחמים,
מידת הטוב, מידת הסובלנות, האין קץ של הבורא יתברך בעולמו, הנותן לבריות במחירתם החופשית להתקדם עקב בצד אגודל, עם כל הכישלונות וכל הבלבולים וכל הטעויות וכל התהיות, ריבונו של עולם לעולם כן רחום וחנון, והמהלכים לעולם נעים בדרך שקטה ורגועה. לעולם ההנהגה, הנהגת השם, השגחה על עולמו, הזרם המרכזי, הקו המרכזי, היא במידת הרחמים, מידת החסד, מידת הסבלנות, הערך הפיים, ההמתנה משוב הרשע מרשעו וחיה. זו ההנהגה המרכזית של העולם, זו ההנהגה העיקרית של העולם, זו ההנהגה שמובילה את כל המהלכים האנושיים לאור כל ההיסטוריה. עם כל זה, מצויה הנהגה נוספת, שמשיגה ומכוונת לאותה מטרה בדיוק, מכוונת את העולם או לדחוף אותו קדימה, אבל עם מידת הזעף, או מידת הדין, או מידת הכעס האלוקי, אותה מידה שבלעם חיפש אותה, שאחד חלקי עשרות אלפים במציאות מצד ההנהגה הזאת, הנהגה נדירה ביותר, ומתי היא מתרחשת? כאשר קלו כל הקיצים, והחברה האנושית נכנסה למבוך מוסרי עמוק ביותר, שאינה יכולה לחלץ ממנו יותר בדרך הבחירה החופשית, אז ריבונו של עולם מטלטל טלטלת גבר את העולם, את החברה, את המין האנושי, טלטלות נוראיות שהן יוצרות מציאות מחודשת. החיים הם כבר לא אותה דבר כמו קודם. מבול, רעידות אדמה, אסונות גדולים, החיים אינם כמו שהיו קודם. ריבונו של עולם, עוד פעם, כשהחברה האנושית בבחירתה החופשית נכנסת למיצר, קרי מיצר, לפינה שהיא לירידה של קריסה, של התמוטטות, שהיא מהולכת ומאבדת את זכות קיומה, ריבונו של עולם כדי להושיע, ריבונו של עולם מזעזע. זעזועים גדולים באים לעולם כשהמין האנושי נכנס למבוכות, מבוכים, לא יודע איך זה בדיוק המין זה בעברית, מבוך, מבוכים, מבוכים, מוסריים נוראים שהוא לא יכול לחלץ מהם, וצורת החילוץ האלוקית, סבירת הנורמות, זעזוע חברתי נורא, בין שזה מתרחש על ידי שהטבע קורס, בין שזה קורה על ידי שהמין האנושי כולו מתלקח וניצץ, יש מלחמות גדולות שבאות לעולם, שכל החיים אחריהם זה לא אותם חיים. מלחמות עולמיות לא מתרחשות במקרה. מלחמות שמקיפות את עבינו מלואה, מלחמת עולם הראשונה, השנייה, העולם לא דומה למה שהעולם היה לפני המלחמות. המחשבות לאותה מחשבות, הנחות היסוד לאותן הנחות יותר, צורת הסגנון, סגנון החיים, סגנון המחשבה, צורות הביטוי, עקרונות החיים, הכל עובר טיהור וניקוי וחשבון מחודש. כאילו מתחילים מבראשית. מוחקים את הדף מההתחלה, דף חדש. הרגעים האלה הם רגעים נדירים בהיסטוריה, הם דברים שלא קורים יום יום ולא שעה שעה ולא שנה שנה ולא עשור עשור, הם דברים שקורים לעתים רחוקות, לעתים רחוקות, אבל כשהם קורים ודאי יוצרים זעזוע, שאיפה שזה מתרחש ודאי זה זעזוע אדיר, אבל הזעזוע חורג מתחומי החברה הזאת שבה התרחש הזעזוע. כן, כשברית המועצות התמוטטה, אז ההתמוטטות היא חרגה מגבולות ברית המועצות. כן, כשהכל קרה שם. הקומוניזם כולו קרס. כל המדינות שהן שייכות על אידיאולוגיה הזאת, כולן קרסו יחד איתה. הייתה שם יש מהפכה נוראית. כל מזרח אירופה השתנה, זה לא אותו עולם כמו שהכרנו אותו קודם. כן, הכל קרס, הכל נפל, הכל התבטאת, לא נשאר פה נדל. כל התודעות, כל נפל, כן.
אז אם כאלה אצלנו זה גם, כאילו אין על להגיד, זה היום, הפגיעים הגדולים שקורים.
לא.
אפשר להתעלם מזה שזה לא זעזוע גדול. זעזוע גם כללי של כולם, וגם נובע, וגם חודתי על כל משפחה פרטית.
כן, אבל הגבול, איפה אנחנו אומרים שריבונו של עולם הוא היוזם, ואיפה האדם הוא היוזם, אבל גם זה בהשגחה, מבחינת הקשר הכל צפוי והרשות נתונה, אז כאן אתה מרחיק לכת מאוד, ורוצה לומר שגם כל מחבל הקדוש והוא שולח אותו, זה לא נכון.
תודה.
מדי הוא לא שולח אותו, כי המחבל כאן בבוקר, כי הוא קורא בקוראן שצריך להרוג את היהודים, ומי שהורג הרבה יהודים יקבל הרבה בתונה. זו הסיבה שמניע אותו. זה שבחשבון הכל, זה שעם ישראל לא מכיר את יהודו, ועם ישראל תכף לעצמי אותו, אז בגלל זה באופן כללי הקמים עמים עליו, ואם אלה רוצים לאחוב אותו, וזה חשבונות חשבונות סיבות, מסובבים שבסביבים, עד שזה מגיע לאותו ערבי שהחליט בבית לקרוא בקוראן לקבל נתונות ועקום את היהודים, זה לא בגלל שהקדוש מלחש לבוא את זה לעשות. לכן, יש פה זהירות גדולה בסוגיה הזאת, להבחין הבחנה מאוד ברורה, דברים שהם נובעים ישירות מהבחירה החופשית, ודברים שהם נובעים יותר מההשגחה האלוקית. אני אסביר? אז אני אסביר, אני מסביר, תקשיב טוב להסביר, אני הבנתי טוב את השאלה, תקשיב טוב טוב לתשובה. ככל שהדברים הם פרטיים יותר, במרכאות נקרא להם פחות יש השגחה עליהם. בשפה שלנו פחות השגחה ישירה. אלא הם יותר בכירים, מבחינת מערכת היחסים, הכל צפוי רשות נתונה, גדל הרשות, מצטמצם הכל צפוי. לא שאין צפוי, אבל מצטמצם הצפוי, מצטמצם הצפוי, בסדר? ככל שהאירועים יותר כלליים, זאת אומרת, לא אדם אחד יזם אותם, אלא מערכות שלמות, עמים שלמים, תרבויות שלמות, קל וחומר שהטבע קורס, שיד אדם ודאי לא הייתה במעל, אתם יודעים לעשות רידת אדמה? לא. להביא מבול ששוטף את המרבים? לא. ככל שמתרחקים מעולם הבחירה הישיר, הפרטי, אנחנו קוראים לזה יותר השגחה אלוקית, זה יותר התערבות אלוקית בממד הישיר של הדבר. לכן אנחנו קוראים לזה יותר ההנהגה אלוקית. ככל שהדברים יורדים לרשות היחיד, ששם הבחירה החופשית גדלה מאוד, שם אנחנו אומרים, בריבונו של עולם יותר מסתתר, מבחינת סיבות ומסובבים מאוד מאוד ארוכים, עד שהסימור של איך שזה מגיע אל היחיד שמחולל. והוא עושה את זה בסוף, האדם הזה, בכל זאת זה מחובר גם לזה יש השטחה. זו סוגיה מאוד מסובכת, אני כרגע לא אכנס אליה, אני רק עניתי ברמה העקרונית בשלך. בסדר?
הפרה נראה זה לא כל כך לעתים נדירות, אלא יש שבוע, נכון את המקום בעולם, אתה לא שומע הפורט על אדמה, הפורט את הפורט, פורט על אקולוגי כזה או אחר. בואי משהו, על פי זה, אני חושב שהיה צריך להיות של בדיקה הזוויים האלה, המפחות האלה יבואו על אלינו, כלומר, על העם שלכאורה אמור לשנות את כל ה... כל המהלכים, ולא על איזה עם פלוני בטורקיה שלכאורה לא על מה שאכפת לו ולא עושה
שסתם. קודם כל מה שאתה אומר זה לגבי החלק השני אני מסכים איתך, שלכאורה צריך לבוא עלינו, והוא מתייחס לזה תכף תראה, שלא כתוב, לא מקרה כתוב פה הקדוש בוחר, זוכר בניו, וכו וכו, שבין אומות העולם וכן הלאה, תכף נגיע לזה. לגבי הדבר הראשון שכל שבוע זה קורה, אני לא יודע את העובדות. אם אתה אומר שאלה עובדות, אני לא יודע, אני פשוט אומר לא יודע, אם אתה אומר של העובדות, אז בסדר, עדיין רוב התמין האנושי עומד על תילו. אבל לא נראה לי שזה כל שבוע קורה, וגם אם קורה, בסדר, על פני הגלובוס הכולל, אז ודאי זה הזויים שכנראה צריך להניע את המין האנושי יותר ויותר, לא יודע, אם אתה אומר שככה לעובדות, כן.
הדברים יכולים לגרום
לספות גם בנגלה ובנסתר, זאת אומרת, אחת העמדה. גם בנגלה וגם בנסתר, כן. מה הקטע בזה? הרבה פעמים אנשים לא רוצים את הקשר שלנו. נכון מאוד. נכון מאוד, יבואו להלאה. כן, הלאה. כן.
זה
בדיוק מה שהסברתי. ככל שהזעזוע הוא פחות האדם שותף, אנחנו קוראים לזה יותר את קדוש ברוך הוא. לא שאנחנו זה לא קדוש ברוך הוא. אז סוף טוב זה בדרך כלל קדוש ברוך הוא. אבל אמרתי, מלחמה עולמית, נכון שבני האדם הביאו לזה, אבל לא כמו שאני מחליט לשתות קוסטה או לא קוסטה. אף אחד לא יכול לזרום מלחמה עולמית. זו קונסטלציה וסיטואציה ומצב עולמי כולל בחשבונות והתחברויות כאלה שאנחנו קוראים לזה הקדוש ברוך הוא מלחמות. אני עשיתי נאום השם, הקדוש ברוך הוא עושה מלחמות בעולם. למה הכוונה? שתהליכים כאלה כוללים זה השגחה אלוקית יותר, יש לזה יותר הכל צפוי ופחות הרשות נתונה. ללכת רוורס אחרי שנמצא הקיסר האוסטרי פרנץ לא יודע מה מלחמת העולם הראשונה, ללכת רוורס שלא תפרוץ מלחמה, זה מה שנקרא דרך אחת כיוונית, כבר אי אפשר למנוע אותה, גם אם כולם היו רוצים, כן?
היה בגלל פחות
נכון, אלא שהיום דבר
אחד
שהוא נשמע שיש כוח לנשים. נכון.
אז
כמו הקטע נשים
זה
זאת. נכון, נכון. זה שיכול גם בקיסר האוסטרי רצח אותו אדם אחד, הוא פשוט נגע בנקודה שהייתה נקודה שהציתה סיטואציה עולמית שקדמה לזה שהוכנה כדי להתפרץ. כל ההכנה הקודמת זה לא הוא יצר, אתה מבין? זה במרכאות הקדוש ברוך הוא יצר, את כל ההכנה לקראת. גם את הפלת בניין התמים, כל הרקע של טרור עולמי, אסלאם ומבחור, הסיטואציה היא כבר מוכנה לזה. אתה מבין? היא לא הייתה מתראית, אם סתם היה מישהו כך, כל העולם שקט, הכל גם עדן, אף אף תאור, פתאום נפל לבית, כי זה משוגע השתגיע. אז אין מה לעשות נגד זה יותר, נגמר. נפל נגמר, אין את מי להרוג, כי הוא נהרג. אבל מדובר פה על תהליכים הרבה יותר אולי תוכלנים, עולניים, כלבים, חוקים וצדדים, שנכון שאדם בודד הציץ, אבל הסיטואציה העומדת כדי להיות מוצצת, שמניעה עכשיו את כל העולם, זה מה שאנחנו אומרים על ככה אלופי. ככל שאנחנו יודעים לחיים הפרטיים, זה יותר פרטיס. כן.
כמו אתה
מתחיל שיש רצונות,
כאילו, זה השלוחה מהשם, רק כאילו... זה בא
בדרך
הטבע ולא...
לא, לא אמרתי בדרך הטבע, אמרתי בעוד דרכים, בדרך הטבע זה הכי פשוט שזה יד השם.
כן,
כאילו אם
אדם עשה עם אוטוסטרל ונמצא בדרך, זה לא...
לא, ודאי שלא, הקדוש הוא בכלל לא שם, לא נמצא בשטח, צריך להעיר אותו. הוא נרדם, הוא עובד באיפה הוא מזה, חברה בגרר, הוא עובד בגרר. בשגריר, הוא עובד בשגריר, העיר אותו, איתו.
אם
אדם
עשה בכבישי
שם, יורים עליו. כן. השגחה פרטית. השגחה פרטית, אם הוא נהג כמו שצריך למות.
על-פי תורה.
מותר להיכנס במקום של סכנה למצויה. ולארץ ישראל מותר אפילו יותר מסכנה למצויה. לארץ ישראל, כן. כן, כן. זה מותר. על-פי דין ומלא יש השגחה. זה בוודאי. בחשבון הכללי הכולל יש דמיון מוסרי עצמי, כן. עצום, גדול. רבה. כן. גם הם פחדים מההורים שלכם. מה אתה צריך? אם ההורים שלך יתירו לנסוע, תיסע, אני ניסע. אני לא יכול לקחת אחריות עליך. כילד שבא למוסד שהגעת אלי, לקחת את יוני לנהוג, נגיד מילתא בחסידות על הכביש. מה פתאום? דין, נמצא באוטובוס, ממוגן ירד. מעבר לזה, זה כבר ההכרעה בכירית חופשית של כל הדברים. אני כאחראי על המוסד ועל התלמידים, ואני לא יכול להגיד לתלמידים לעשות דבר כזה, לכן אני יכול להגיד דבר כזה. כשמורים אתם באים בתים, אני אחראי כלפי ההורים, הדבר היה, מה אתם רוצים? כל היישוב פה אין בו גדר, בכל היישובים אין גדרות, רק סביב המכינה, גרים שם 200 גיבורים, יותר חזקים, יותר אמיצים, יודעים להראות יותר טוב את הערבים, משהו כל אנשים והילדים שצזורים פה ביישוב אלי, ואם אתם מוגנים, יותר טוב מכולם, איך זה יכול להיות אפליה בין דם לדם? ביישוב באו בטענות. אתה
יודע? לא חשבת.
אתה מלחמה על הגדר הזה. אבל מה זה סובר? אתה כל הילדים שלנו חיים, אנשים, ילדים, תינוקות חיים פה מחוץ לבגורת, ואתם אומרים, אם זה הסטנדר שצריך, אז באמת אנחנו כולנו חיים בהפקרות. אמרנו לא. גם אנחנו באופן אישי חיים בהפקרות כמוכם, שזה לא הפקרות, סלפי דין מותר, ואם היה אסור, אז לא היינו חיים אפילו דקה אחת. ומה שעשינו לתלמידים זה אקסטרה. ולמה זה אקסטרה? כי הם הילדים שלנו ולא גרים ולא בא לגור ביישוב ובבחירתם החופשית, הם באים לכאן בגלל המוסד, בגלל שהמוסד נמצא פה, והם הסכים על הדבר הזה, אבל דווקא נמצא פה, ואנחנו נותנים פה את שעי זהירים, לאילו, לאיפה, שופרה, דישופרה, חומרה, חומרה, חשש על חשש, כן? תראה לי בכל היישוב הזה איפה שומרים כל כך הרבה שומרים, אז שאתה כל כך קטן עם כאלה גדולות עם כל כך הרבה תאורה, מה שאתה רוצה? תראה לי בכל ידע לשמון הם מתקן כזה, מתקנים ביטחונים במרכז הארץ לא שמורים כמו שאתם שמורים. זה לא אומר שלא יכול לקרות אסונות, אבל כל מה שאפשר יד אדם יכולה לעשות, חוץ ממערכות ירי וכלבים ומאגים אוטומטיים שיורים על כל מה שזז, אז בגלל הפחד שילדים משחקים בחוץ כדורגל, כזה מה תראה בהם בטעות. וכלב אוכל אותם, אז לא שמנו גם את הדברים האלה. מי שעושים, עושים את הכלבים בצד הפנימי, בצד שלכם, אז אומרת, טוב, הוא יאכל את החבר, הוא יאכל את הכלב. אז מי שעושה עוד פעם, תבנות גדר, תפילה. מסביב צד אחד, תלתלית מסביב שירית, ובאמצע, באמצע העריות. ודודים ותנינים, הולכים הלא חסות. שולדים עליכם?
כל
דרך בן אדם
אחד
מכלב, וזה... וברגע שאת מגלה את השמירה, אתם שומרים? לא אספר לאמא. אם את יודעת זה ככה נכנס כל מי שמצא, השם ישמורנו, ואומר, מחר לא יהיה פה אחד, לא יישאר פה. ומגיע מבט הזה, פעם אחרונה שאתה עושים מהדלת. אני אומר, לעמוד מולי מבחר, שעושה סצנה חבל הזמן, שכנתו, אתה תלך ללמוד ליד הבית. לא אומר שהיא יכולה לקוף, אבל היא תמיד לך, בן דה המוסרי כמו, שאתה לא תשבור לך לך. כן.
נכון. גם שיכול שזה מגיע מכך שבן אדם עשה מעשה שלא תלוי בשמן של בחירה חופשית, למשל אדם הראשון,
חטא אדם הראשון זה דוגמה לדבר שכמעט לא הייתה לה אפשרות לא לחטוא. הכרח, אומר... הייתה לה אפשרות לא לחטוא, אבל במעשי זה כמעט לא היה אפשרות שלא היה. נכון, כי זה שייך לסדר העולם, ובמלא שאדם החוטא לא היה לנו את העולם הזה, ורק בזכות זה שהוא חטא העולם שלנו כמו שאנחנו חיים. בזכותו. הוא עשה את הנפש. ויש כאלה שרוצים להגיד שזו הייתה מעלת מדרגת האדם הראשון. מדרגת האדם הראשון הייתה מדרגה הכי מעיניי שיש בעולם. איך יכול לחטוא? הרי לא עלה יפה. אז מה הייתה האדם הראשון שלו? הוא אמר שהמסירות נפש על קידוש השם, שעולה מתוך טוב, היא קטנה לאין ערוך מאשר מסירות נפש על קידוש השם שבא מתוך רע. לכן מסע את הנפש על התופח, שלא היה מעולם ולא נברא לתאנה. הוא אומר, אדם הראשון מסע את הנפש לבנות את הקידוש השם מתוך הירידה, כלומר מתוך השלילה, מתוך המציאות של תת הרע, מתוך זה רצה כדי שם שמיים. ומסע את הנפש! אללה איזה כיף. מה זה? דניק. הקדוש ברוך הוא אמר לו אל תיגע. הבין מי זה האדם הראשון, מה הקדוש ברוך רוצה ממנו. כלומר יש רע בעולם, כלומר יש טוב יותר גדול, שהוא צומח מתוך הרע, אם כן מה הקדוש ברוך הוא מתכוון? שאתה לא מתכוון את זה לכלל מבני! וואי 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 איזה ענק. תאבד? לא סתם? מה זה?
למה...
מה אתה יש ככה מהצד בשבילך? שאלת, אז זה רק תלך, תמיד נחמד, מה עשת? הלאה. לא שמעת כאן את הפירוש, רבידה, לא? נכון, וואלה. אחד מהאותות, קדימה, נתקדם עוד שעה. כן, צריך להתקדם, אז הסוגיה היא כולה עוד לפנינו. אחת האותות להתגלות של החסרונות הדביקים בכלל החברה האנושית. הוא באמת מצבן של ישראל. מהו נייר הלקמוס שבודק את המצב המוסרי של העולם? איך אנחנו יודעים? מה יש לנו איזה ברומטר? נוח. נייר הלקמוס, כמו שאומר אלישע, אינדיקטור. מהו האינדיקטור שעל פיו אנחנו בוחנים את המצב המוסרי של העולם? המוסרי. אומר נייר הלקמוס,
הוא מצבם של ישראל בעולם. ומה זאת שראויה היה לה, ראוי היה לה, לעמוד בפסגת ההצלחה של גויי הארץ, לפי חלקה במאור הרוחני ואור התורה והדת, ויסודי כל מעגלי הטוב שהשפיע לעולם על ידי דעת השם אחד. מצד האמת, התרבות הישראלית היא תרבות שראויה להיות התרבות המובילה. מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, זה הדגל שכולם צריכים לרפורמה. הראיה שאפילו אמריקה חרתה על דגלה עקרון אחד של היהדות, דגל החירות. אבל יש עוד כמה עקרונות, דגל החסד, דגל הרחמים, דגל האהבה, יש הרבה דגלים. אנחנו לא מניפים דגל אחד, אנחנו מבינים עשרות דגלים, שכולם הם תחת הכותרת השם אחד ושמו אחד. ייחוד השם. ייחוד השם בוא לבוא. כל הדגלים מונפים, והדגל העולה על כולם, דגל השם אחד ושמו אחד. שמינו מבין כל העקרונות. כיוון שהתרבות הזאת תרבות שאם יחיו על פיה, היא תרבות שמביאה אושר והצלחה למין האנושי. היה רואים שהתרבות הישראלית תעמוד בראש התרבויות המובילות. כדי לעמוד בראש התרבויות המובילות, אתה צריך להיות עם שיש לו הצלחה ברמה העולם הגוי שלה. לא יכול להיות. הרי למה אמריקה משפיעה בתרבותה לכל העולם כולו? כי יש להם הצלחה כזאת אדירה בעולם הזה, שכולם אומרים, כאלה מוצרים, סימן שהאידיאולוגיה שלהם הם הכי טובה, כאלה זה עובד. איזה תרבות מוכיחה את עצמה? אותה תרבות שבעולם הזה בסוף קונה עמדה חשובה. למה בזמן שלמה כולם עלו לרגל לשלמה וכולם הסתעלו מחוכמתו האינסופית? כי עם ישראל, מעמדו הכלכלי, החומרי, הבינלאומי בעולם, היה בשורה הראשונה, אז כולם עלו לרגל. וממנה הופתעו מהתרבות של שלמה המלך. אז אני אומר, שמצד האמת, מצד התרבות שעם ישראל נוסגת אולי הראוי, שישראל יעמדו בעמדה אחרת לחלוטין ממה שהם נמצאים בה. אם לא, החסרונות הגבוהים בכלל האנושיות, שאם הם לוקחת גם האומה עצמה ודאי את חלקה, היה דבר מוכרח שישוב המצב לתנוע הראוי על פי היושר אלוקי, ועל פי המידה הגונה. על כל פנים, שום אדם לא יכול לומר שהדבר ההוא שתהיו, מה כזאת בעלת יתרון רב, נתונה במוצב, במצב מורה, והיום המרגיז כולב, ושאין זה חולי דבר חשוב מדרי הנושאות הכללית. וההתגלות של החסרון המוסרי המתראה לנו על ידי מצבם שישראל המורה, הוא עוד גם כן על עוד המון המונים של רעות וחסרונות הקלוטות באות יטיבה של האנושות, עד שהנהגה אלוקית מחרבת עדי תיקון גם מהפכות גדולות. יאללה לקוס. אם אנחנו רואים במציאות שעם ישראל נמצא בתחתית החברה האנושית, לאמור, המין האנושי איננו מעריך את התרבות הזאת. אם עם ישראל נמצא בשפל המדרגה, נרדף, בזוי, לשמצה, זה עדות על המשמיצים, זה עדות על המבזים, זה עדות על הרומסים, שמה שישראל מייצגים בעולם עבורם זה לשנינה וכלס. זה עצמו מעיד על העמים עצמם. לא רק ישראל מצד עצמם שהם יש בקרבם חושות וחסרונות, אלא אומות העולם שכך פוגעים בישראל ורוצים אותם השכם והערב, שחרית ועונית ונרדפים ומוכים במשך אלפי שנים, ומעיד שהחברה האנושית רואה בדגל הישראלי דגל מסוכן, דגל שמאיים על החופש של יצר האדם הרע מנעוריו. הדגל הישראלי מאיים על החירות של עיר פרא, האדם יולד. החיה האנושית מרגישה איום מהתרבות הישראלית, שטובת מהאדם עצור, טובת מהאדם
חשבון נפש, תובעת מהאדם ביקורת עצמית, ביקורת מוסרית. סגנון כזה לא ניחה. יוצא שהיחס שאליו מתייחסים אומות העולם לישראל לתרבותם, הוא מעיד על המעמד המוסרי של היוצא. שככל שישראל במדרגת שפלות יותר גדולה, שהיא כתוצאה מהרמיסה והדריסה של אומות העולם אותם, זה מעיד על הקומה המוסרית של אומות העולם. אם כן, מעמד ישראל ומצבם בעולם זה נהיה לקמוס. נביא, לפי זה, במאה שנים האחרונות, מתחולל איזשהו פלא. פלא של דומים וסותרים, חיוב ושלילה, אהבה ושנאה. הרי תמכו בחזרה בשיבה סיום, וחזרו בה. ותמכו פעם נוספת, וחזרו בהם. וכולם נגד, אבל הכי חזקה בעד. ואני משום קוראים בעולם. ומנה שונה מסובב פה סיבות מופלאות להושיע את ישראל. אבל ודאי זה שייך גם למצבה המוסרי של העולם, שכבר השתנה. מצד שני שחיבה שעוד לא הייתה כדוגמתה, לנאצים, אבל אני מאחרים תומכים. קיצור.
אבל זה בתנאי שאנחנו באמת ראויים.
ראויים, נכון.
הדגל האמיתי.
נכון. נכון מאוד. לכן הקדוש ברוך הוא בשלושת השבועות שהוא השביא את ישראל, שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות, והשבועה השלישית על מי? על מי השבועה השלישית? על אומות העולם שלא יענו בהם בישראל. לא יפגעו בהם שנוסעים עכשיו לגלות. לאמור, שעצם היציאה לגלות זה בבנותינו גלית. אבל אחרי שעצם הגלות, עשינו תשובה, חשבון אפס, וחיינו על קידוש השם. כל הפרעות והפוגרומים והצרות הנאות שבאו עלינו, ובוודאי, ידינו לא שאפו את הדבר. דדה, בסדר. נמשיך עליו ואומר. אחת המהפכות, אם כן במצב כזה נורא, אז לפעמים צריכים להופיע מהפכות גדולות בעולם. ואחת המהפכות היותר מולשות היא באה לרידת הארץ של מי שתעשה ראש וקטן, אבל לפעמים תגדיל לעשות ותשאיר רושם עמוק ועוקרה חלק גדול מהחברה האנושית ועוקרת ענפים רבים רוחניים וגשמיים. מה פועלת רעידת אדמה, זעזוע בקנה מידה לאומי גדול. היא עוקרת ענפים רבים של החברה, בין בגשמיות, בין ברוחניות. כלומר, הסדרים של החברה מתמוטטים. לא רק בתים מתמוטטים, גם סדרים מתמוטטים. מערכות חיים של למות יכולות לקרוס. ובוודאי לפי הנהוג, אחרי מהפכה נוראה כזאת תבוא ירידה כללית בחברה האנושית, ירידה חומרית הגורמת אחרי גם כן ירידות מוסריות. מה קורה בדרך כלל אחרי השונות כאלה? אתה מוצא את החברה מפורקת, מפוררת, ומצבה נעשה במובן מסוים בטווח הקצר עוד יותר גרוע ממה שהיה קודם. מדוע? כי עד שלא היה שבר על פי הנוער, כל מקום שכבר התיישבו בו בני אדם בסדר ובנימוס, כבר כבשו להם חלקים רבים מאורחות הטוב והחיים. כלומר, כל חברה בנה לסדרים, לחיות אחד לצד השני. אף שכל המערכות האלה קורסות, מתפרצת החיה האנושית, ואיש את רעהו, חיים בלעו, השלטון לא מצליח להחזיק, הסדרים מתמוטטים, אי אפשר להעמיד יותר סדר ציבורי. ביפן הייתה רעידת אדמה לפני 5 שנים בעיר בדרום יפן, רעידת אדמה ענקית שמתו בה 7,000 איש נקברו תחת ההריסות בדרום יפן. ונוסף להריסות, מיד שנגמר רעידת אדמה התחיל שם מחסום של העיר כולה.
אנשים יצאו לרחובות והתחיל לשדוד מכל הבלייה. והיו שלושה שנות משטרת יפן, שלחו לשם את הצבא היפני להשתלט על מה שקרה שם בעיה. כל הדין ולדיין, כל המערכות קרסו, הכל התמוטט, תמיד יצאו נשים שירות אחים לרחובות. החיה שבאדם התפרצה, כי איש את רעיו, חיים בלאו, אם אין שלטון, כן, אם אין מערכות, איש את חיו, את רעיו, חיים בלאו. חיה התפרצה. יוצא זה בטווח הקצר, רעידת אדמה, רעידת זעזוע כזה, מוליד אנרכיה. אם כן, כשהתעודה הגדולה הכללית מחייבת עקירת חלק על שום האנושות, יש כאן שתי ירידות, חומרית ורוחנית. מכלל האדם אשר על פני האדמה, אמנם התכלית האחרונה היא שהטוב העתיד הנשגב הוא ים גדול אחד ידיים, נבנה מריבו ריבו סיבובות לאין קץ, ואיך המהפכה אחת לא תהיה נוצרת כלל הנה האדם הצרה, איך תתקשר עם התיקון הכללי, אבל ידם לנסוע נכון שסוף כל סוף תתקשר למטרה כללית, תצטרף לחשבון גדול. פירוש, איך בסוף מהשבר הזה סומכים חיים חדשים, טובים יותר, נכונים יותר, בריאים יותר, בהיבט העולמי ביחס לתהליך ההיסטורי האנושי הכולל, זה צריך הרבה פעמים מבט מאוד מאוד עמוק, צריך בזה פרספקטיבה של הדורות, זה לא דבר שאתה יכול לראות, הנה כאן נרוויח מזה טובה פלונית אלמונית. ים רחב, שאין תשמח מזה הטובה, זה דברים שלפעמים צריך דורות כדי להבין איך בפרספקטיבה מהאסון הזה שמחה חברה חדשה, תרבות חדשה, סדרים חדשים. כן, הוא מביא לפה עכשיו דברים מאוד מעניינים. עד שהיינו עד עכשיו ראינו את הכללים. עכשיו בואו תראו כנכנס בתוך המדרש דברים נפלאים. פשוט לא יומה. היי גואה גואה מהי? מה הייתה שאלת רב קטינה? מהו הגורם הרוחני? לזוועות כאלה בעולם. אין מקרה, פשוט. מישהו מלעדה מעלה בדעתו שדברים כאלה זה יד המקרה. מה ריבונו של עולם רוצה מעולמו בהדיו עליו השונות כאלה? זאת הייתה השאלה של רב קטינה. מהי גוהה? לא בעברית מה התרגום של זה, מה זה גוהה? רעידת אדמה שנסביר לו. אלא מהי התכלית? כשבשבילה ריבונו שלם יצר כאלה פגמים, כאלה אסונות בעולם? איך ריבונו שלם מרשה לעצמו לברוא עולם שיש בו אסונות כאלה? נכון, אם אין השגחה, אז אין קושייה. אבל אם אין זו השגחה, אז מתחילה הקושייה. סיבתו מייקרו אומר, מהי הסיבה הרוחנית המוסרית? על פייסת השם העליונה, מה מסתתר כאן? מה ריבונו של עולם רוצה? מה היא? איזה מטרה תחייב מהפכה נורא? איזה סיבה בעולם לחייב דבר כזה נורא? שמאבדת ומרידה לטמיון חלק חומרי ורוחני מרכוש המין האנושי? התשובה היא, המהפכה מתחייבת כדי לעקור חסרונות קלוטים ומוטבעים עמוק בגוף החברה האנושית. עוד פעם, הסיבה, המהפכה מתחייבת לרגלי עצירת חסרונות קלוטים, חסרונות שנקלטו כל כך עמוק והוטבעו כל כך עמוק בגוף החברה, שאי אפשר לחברה לחלץ עצמה יותר. ואיך יודעים את זה שזה המצב של החברה? זה נראה לפי מצבם של ישראל בעמים שהוא מצב בלתי טבעי כלל. מצד הנהגה הישרה השכלית והגיונית. אז אם כן, מה אמרה ובתניא? מה הסיבה שבגללה יש רעידת אדמה? מה הוא אמר? בגלל שהקדוש ברוך הוא נזכר בבניו ששרויים בצער לעומת עליו, כי מה זה ישראל מבחינת אורבטניה? יאורקמוס! הרי צריך לברר מה המצב של החברה האנושית, וזה יודעים עצים מצבם של ישראל. אם הקדוש ברוך הוא בוחר סימן שמצבם, גרוע, וזה מעיד שמצב המין האנושי מבחינה מוסרית, ושב על המדרגה, וזה הסיבה להבאתם של השונות על המין האנושי.
איזו תשובה מדהימה הוא נתן, איזה נותן, פשוט גאון עולם, גאון! במשפט אחד נסכם לך, הוא בתניא, את כל החשבון האלוקי במציאות, זה מדהים הרי, מדהים הגאונות.
הוא מתעסק עם הדברים האלו, הוא מעלה עד לא?
אז משחק כמה לא מת, מורים מת, הוא יודע ספרים כלל עולמיים, השגחת השם על הארץ. מה היא? החיסרון הכללי הזה מחייב להנחות תיקונו בכל האמצעים שבעולם, וגוררים עוד גם מחר של מהפכות, נוע תנוע הארץ כשיקור, והיה ביום אוהב קודש שם הצבא מרום במרום, והתוצאה היא על מלכי האדמה באדמה. הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה בשמיים, בעליונים, והיא הולכת ומשתלשלת אל התחתונים, ומרעידה את אמות הסיפים. המהפכות והרעידות החומריות והרוחניות המה כשהם לעצמם נגד השאיפה האלוקית, שחפץ בטובתם של הבריאות, באושרם הגופני והחומרי, שלא יחפות בהשחטת עולם. על כן הם השתי דמעות. האם הקדוש ברוך הוא רוצה להשחית את עולמו? לא! הוא בוכה כשהוא נאלץ להביא פורענות. שתי דמעות, כנגד ההרס החומרי ונגד ההרס הרוחני. שתי דמעות ריבונו של עולם בוכה. כי מצד, מה זה הכוונה? מה המשל, הנמשל של זה? שהנהגה אלוקית המרכזית שלא יחפוץ במות המת וחפץ להצדיק את הרשע וישישו מדרכו הרעה וחיה. זה הרצון המרכזי של השם בעולמו, זה רצונו האמיתי, זה רצונו העיקרי, ורק חפץ בטובת בריאותיו. אבל לפעמים בלית ברירה ריבונו של עולם מתנהג בהנהגה הקשה, אבל זה לא הנהגה המעולה, זה לא הנהגה המרכזית, זה לא הנהגה שריבונו של עולם חפץ בה. אז במין אין ברירה, כמו שאב לפנים מייסר את בנו, את אשר יואב יוכיח. זה לא הדרכה יומיומית, שלא תבינו מה זה כתוב, את אשר יואב יוכיח, זה לא כל יומיים צריך להזכיר לילד שאתה אוהב אותו. איך תדע אם לשאת אותו? תן לו זאת מקום. ואם הוא לא הבין שאתה אוהב אותו, תן לו שני תליקונים. ואם אתה רוצה להראות לו שאתה אוהב אותו, תן לו פליק. זה לא נותנים כל שבוע, מתוק. זה אתה נותן פעם בחיים, פעמיים בחיים, שלוש פעמים בחיים, כבר יצאת ידי חובת כל השיטות. יש כאלה חושבים שזה קורס שעושים אותו פעם בשבוע, חד שלא. הנהגה העיקרית, רחמים, ואהבה, ומתיקות, וסבלנות, ופוסימיה, ומוסימיה, ומה שאתה רק רוצה. זה הנהגה המרכזית, ולדבר ולהסביר ככה. הפעמים קלו כל הקיצים, הילד נתקע, נכנס לאטרס, ההוא נמחק לו המוח. תקלה! הפעמים אתה נותן, בום! כולם
מתיישרים.
לפי זה, ישראל אחראים
על כל
האומות? נראה, ישראל מקורה ברדת העיקרי לפי
זה. אבל...
איזה פחד.
אין לימון, נגיד, רגע, ישראל מצרים, נגיד, ישראל אחרי רמת המסינה, בדרך לזה,
האם... המשפט הזה מאוד מסוכן, שמה שאתה אמרת, אני הסכמתי איתך, כי זה באופן עקיף אחרי, לא באופן ישיר. זאת אומרת, שעם ישראל לא נמצא במי תבוא, מזה למה שאנו באים בטענות לאומות העולם שיש לנו נמצאים בעדת הזאת. אבל גם שישראל נמצאים במעלתם, זה עדיין לא אומר שלאומות העולם הם בכלל יכולים לבדוק.
אבל אני
אשמח לנות את
זה, ברגע שזה שומעת על אומות העולם, זה מאוד טוב לעם ישראל, זאת אומרת,
זה לתקן את המוסר האנושי, זה שייך למגמה כוללת של ריבונו של עולם שחפץ בבניין העולם ולא בחורבנו.
אבל
זה לא מסתדר
שאתה
רומת העולם? זה לא מסתדר שאתה רומת העולם. המצב המוסרי הכולל של החברה האנושית הגיע לדרך ללא מוצא, זה הכוונה.
אבל מה
גם על ישראל? זה גם יכול להיד לי בגלל סיבה מסובב, זה לא שהכל אחראי עם ישראל, בגלל סיבה מסובב גם ישראל שוב, אבל גם אתה גם אומר את מישהו שם. גם זה שאנחנו ביניהם בשיפוט, זה גם קשור למצבנו ואבותינו ולי ומאבותינו. חמש יש לשם. נמשיך הלאה. וכן שתי הדמעות שריבונו של עולם בוכה בעולמו, זה על המצב החומרי ועל המצב הרוחני שריבונו של עולם צריך לשבור, ואין דרכו של הבורא לשבור אלא לבנות. ואלה שתי הדמעות לאן הן נופלות? אמנם לא ישאירו רושם לעין האדם הרואה. איך תשמח מזה תועלת מהחורבן הזה? קשה לראות. כי הטיפות לאן נופלות, כי התועלת שלהן לאן היא נופלת? נופלות לים הגדול, ים החוכמה האלוקית. ורק מישהו כל כך חכם שיודע לשאיר כמה טיפות יש בים, הוא יוכל להבחין את הערך של התוספת של שתי דמעות שנוספו על הים הגדול. אבל העין הקצרה של רוב בני אדם לא תבחין כלל בדבר. כלומר, כשאתה שואל את עצמך, מה בדיוק מהפכה מסוימת וזעזוע מסוים גרם בתהליך ההתפתחות וההתקדמות של המין האנושי בתפקיד ההיסטורית? צריך להיות בעל מבט כל כך עמוק, כל כך כללי, שרואה את התרבות, רואה את ההיסטוריה, רואה את ההליכים, ויכול לזהות אפילו תועלת קטנה בפרספקטיבה ארוכה. מי שרואה מבט כזה יכול לראות את התועלת. רוב מאדם בשבילם זה כמו לראות תוספת של שתי טיפות באוקיינוס. וכיוון שמהניסיון שלנו גם בבריכה קטנה ליד הבית אנחנו לא רואים איך ששתי טיפות יש תוספת בבריכה, קל וחומר לא באוקיינוס. הרוחמה האלוקית, מה? טיפה של הקדוש ברוך הוא אומר, זה הטיפה רצינית, ודאי ממלא בריכה בבית, זה פשוט. אמנם הרושם, שמא תאמר הרושם הזה הוא כל כך קטן בגלל שאני לא רואה, לא ידידי. איזה רושם עושות הטיפות האלה שנופלות לאוקיינוס? מה הן עושות הטיפות האלה? מזעזעות את הים מסוף העולם ועד סופו. ומשפיעות בלולאות אדירות על כל החברה האנושית כולה. מעגלים, 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 מעגלים של השפעה, השלכות על גבי השלכות, השלכות על גבי השלכות, והם נותנים את התאם בתהליכים מאוד מאוד ארוכים. כי הנשות כולה מחוברת בלולאות. אין דבר שעובר על חברה אחת זעזוע בסדר גודל כזה, והוא נשאר רק בתוך מסגרת חברתית פנימית קטנה. כל מה שקורה בעולם בסדר גודל כזה אדיר, הוא חורג מתחום החברה ופולש לעבר תרבויות אחרות. והפעולות החלקיות עושות רושם חובר בכולם, ושפה לעשות את תפקידם. בהנחה אומנם היא שלפעמים מהפכה גדולה שנראית חורבן לעולם לשעה, תביא תיקון וטובה נצחית על ידי המון סיבות. היא הנחה של אמת. הנשיא עד כאן בעצם לימד אותנו אהוד התניא, מה לימד אותנו אהוד התניא? סודות ניקים שמה של עולם, את סודות הבריאה, את סודות ההשגחה האלוקית, דברי אמת נפלאים לימד אותנו אהוד התניא. עכשיו עולה קושייה עצומה, למה רב קטינא כשהוא שמע את הדברים האלה השתולל? שקרן! כל דבר שקר! מה אתה עושה? הכל אני? שקר שלא תעיזו לחשוב שהוא דבר אמת. עכשיו הרב קוק, הסברת לנו במשך שעה, הסברת לנו איזה דברי גאונות אמר הוא בתניא, ועכשיו אתה אומר לי שרבתי נצעת הכל שקר? איזה חוכבי גדולה, מה אתה מסביר אותו? שימו לב דבר מדהים. ההנחה היא שלפעמים מהפכה בעולם שנראית לחורבן לעולם לשעה,
מביאה תיקון בטובה נצחית על ידי המון סיבות להנחה שלהם. זה שצריך להשתמש לפעמים באמצעים קשים ביותר, להחריב כדי לבנות, זה ודאי יש השגחה כזאת בעולם. אבל, שימו לב, כשאידיאולוגיה כזאת תיכנס באוהלי רשעים, זה יהיה אצלהם כלי משחית בשביל הרשעים שכל מטרתם להחריב את העולם. אם אתה תשמיע להם שגם ריבונו של עולם משתמש בטכניקות שלהם, אז הם יהיו דריקים דריקות גדולה בבורא יתברך מבחינת לדור כבו. מה רע? כשיכנס אידיאולוגיה כזאת עולה רשע, יהיו כלי משחית ויחריב עולם ומלואו. כי ריבונו של עולם משתמש במידה הזאת תרתי לטיבותא, כי המניע לכל זה הוא הטוב, להיטיב עם המין האנושי. אז קודם כל הוא משתמש במידה הזאת, להיטיב לדירות כמידה עיקרית, ברכה, אהבה, באחווה, בשלום ורעות. פעם שנייה שהוא משתמש בזה, הוא משתמש רק במקום כדי שאין דרך אחרת, ובאת אלו שתצמח מזה טובה למין האנושי. אבל הרשעים, שכל עניינם אינם הרעה בחברה ובבני האדם, הם השתמשו במידה הזאת להשמיד, להעור ולאבד כל חלקה טובה. אצלם המסור המקרי זה לא אהבה, אחווה ושלום ורעות, אלא חורבן, שממה, הרס וכיליון, זה המידה העיקרית. ואם הם עוד ישמעו שגם יש הנהגה אלוקית כזאת, לא השארנו פליטה בארץ. לכן הוא אומר, שהוא תיכנס בערך, הוא אומר שהוא מתאמץ.
כלומר, גם
הרע הזה הוא הרי הנהגה אלוקית. מה פתאום,
הוא
בחירי?
לא,
כלומר,
עכשיו
אמרת
שבאנו, שלפעמים
יש הנהגה של זר, הנהגה אלוקית, כן.
אז גם אם
הרשם
מודע לזה, כלומר,
מבחינה
דתית.
זה בשבילו יותר סופי להמשיך לעשות את כל הזכירות שהוא עושה.
אתה תגיד לו
שאתה לא
שבוע
יכול לנסות
ששופט והוא ידע באמת מה
צודק. בסדר, תגיד להם. תקצוץ כל הספנים למטה, תגיד להם. שהשיטה שמורגים את היהודים זה לא השיטה. אגב, אגיד להם כמה
פעמים. אני לא
חייתי הרב.
למה זה מפסיקי?
אמרתם
לא נכון.
נראות. השאלה היא מי אומר. מי אומר? אדם מושחת שמלמד שחיתות זה מחריב את העולם. אדם צדיק, איש מעלה, שכל חייו ערבה, אחווה, שלום ורעות, ופעם אמר לך, תשיב מאבק שעה, תילחם, תפגע, תשבור, בוודאי הנהגה צודקת שיש לה מקום בו. אבל אם הנהגה הזאת יוצאת מאוהלי רשעים, היא מחשיטה את העולם ומחריבה אותו.
זה מה שאומר.
מי מדריך? אדם שמטרת חייו להחריב את החיים ולהרוס אותם, או מטרה אדם שמטרת החיים שמבנה את העולם ולתקנו. ולפעמים משתמשים גם באמצעים קשים. המניע זה הלגיטימט, זה לא הוא, הוא מדריך אותנו. אמר פינה שישמעו, זה שהוא רשע, הוא לא צריך בשביל אידיאולוגיה, הוא לא צריך הצדקות, הוא לא צריך דעת אחד, הוא לא צריך את אלוהים, הוא רשע ועושה מה בראש שלו. זה לא הבעיה הוא, הבעיה הדרכה שהוא מדריך את ההמונים. הוא מדריך, הרי מה התרגש רב קטינה? הוא לא חלק עליו על האידיאולוגיה. מה הוא אמר? שקרן, אני צעשק, אל תקשיבו, למי אמר אל תקשיבו? לעם! אל תקשיבו, הוא שקרן! לכן זה גמרא מגלה. לא, אמרתי ולא אמרת, השאלה מי אומר. זה מפסום.
מי אומר כשניגשים, אני אתן לך דוגמה. הרבה פעמים אתה מוצא בתורה דברים מאוד קשים שכתוב על האבות, נכון? יהודה, תמר, יהודה, תמר, ראובן, דברים מאוד קשים. דבר אחד ברור לך, כשאתה קורא את החומש, אין לך שום ספק שהבטן צדיקים מגנים עם כל הבעיות שיש, נכון? יהודי שיש בירת שמיים קורא את החומש, זה שהתורה גילתה את זה, לא הפריע לתורה כל הבעיות האלה, כי התורה ידעה שזה לא פוגם בירת שמיים, נכון? אם מלמד אותך תרנית רחם גדול שכולו אהבת השם, כבוד צדיקים, כבוד תלמידי חכמים, הוא יכול למד אותך את הסוגיות שיש בהן את הביקורת הכי קשה בגדולי ישראל, ולא ייפגע בך הדבקות האלוקית באמון בגדולי ישראל, רק יגדל בך הדבקות בהם, של אנשים גדולים שנפלו וקמו, נכון? אבל אם מלמד אותך את אותה סוגיה בדיוק על דוד המלך, את הסוגיות על תמר ויהודה, את הסוגיות של ראובן, ילמד אותך אדם שכל התורה, קורבנו של העם, ואבות שלנו, וחבורת מושחתים, חבורת קטנונים, ה-12 השבטים זה חבורת קנאים קטנה וסכסכנית. כשהוא ילמד אותך, אתה יודע מה תהיה התוצאה? אובדן יראת שמיים, אובדן קדושת התורה, אובדן קדושת החיים, תורה אדם האמון בריבונו של עולם, חורבן של התורה. תבין את זה? כי נקודת המוצא שממנה ניגשים לטפל בבעיות, גם הקשות ביותר, האם היא נובעת מנקודת יראת השם והעין התומה? או פירה ועין רעה? ואפשר להגיד את אותו מילים, והמילים האלה הורסות, והמילים האלה בונות, זה את המילים. עכשיו אתם מבינים למה יצא הקצב כל כך הנורא של הרב טאו לסוגיית תנ"ך בגובה אפס. למה? כי למה הדברים פה הדברים האלה? למה האקדמיה כבר למעלה מ-100 שנה מנסה לקעקע ולערער ולעקור את הנשמה מהתורה, מקדושתה, מטהרתה, מרוממותה, מאלוקיותה, ולהפוך אותה לגיבוב דברים של כמה שייטים שכתבו כמה דברים במהלך ההיסטוריה. איך עושים את זה? לוקחים את הסוגיות הבעייתיות, הקשות, המסובכות, התורה לא מתביישת לכתוב אותן. אז שהתיקורת מלמד, שכיפור התיקורת מלמד את דוד המלך, הוא עושה נגמר מדוד המלך, תאמין לי, כלב עזוב יקר יותר מדמותו של דוד. דוד הוא חלאה, דוד הוא חיה, הוא חובב נשים, גס רוח, איש אלים, דיקטטור אכזר ואלים. הצלחתי להראות לך מי זה דוד המלך. מי זה יעקב אבינו חביבי, רודס מלאט, צפ מלחמה שיבא במייסוס, רודס מלאט, קובד בחורה תקיעה בחור, אללה כמו כולנו, אללה מתחתת לך. ואין שעבוד, שיקות, ואול נסלו. ומי תפס? פלטיונס! כתוב הכל המשעת! מי זה יעקב אבינו? מי זה יעקב אבינו? זאת דיוקנו חקוקה על כפרי הכבוס. נו, זה רובץ מלאס זה. תלמד לכם דבר. אפשר לקחת את אותם דברים ולהחריב כל חלקה טובה, לא יש שום דבר. שאלה, מי המלמד? מי המדבר? מי אומר את האמת? אפשר להגיד את האמת ויהיה חורבן. אפשר להגיד את האמת ויהיה בניין. ואתה תריץ את דוד המלך, ואתה תריץ את יעקב אבינו, ואתה קורא את אור החיים הקדוש, אתה שומע שם סברות, אתה שומע את זה רוממי, הוא לא מתעלה מכלום. מה, שהוא מרומם שם את הדברים, איזה קדושה, איזה אומות. אתה יכול למצפר, כשאתה קורא אור החיים של הסוגיות הטרגדיות האלה, הפשעים הנוראים, אתה יכול לעמוד באמצע הפרשה להתחיל לבכות, איפה אני אתמודד בכלל? איפה ההתמודדות של יעקב, איפה אני בכלל חי? על מה שהתמודד, הרי אני לא אגיע להתמודדות הזאת, גם יהיה מחי ארבעה גלגולים ולא יעזור לי בכלל להגיע לשם. מבינה ולא מתפטר! אדם יוצא מפרשה כזאת, הוא יוצא בן אדם אחר, הוא יוצא חשבון נפש.
פעולת, מה זה קדושה, מה זה פרה, מה זה שמירת הזרע, מה זה שמירת הזרע, מה זה טהרת העיניים, מה זה נקיות של יעקב אבינו, יהודי שכשהחליף לו אישה בלילה ולא ידע, איך אפשר להבין דבר כזה? אז במושגים של המוח על הפמבה, מה, אני לא כן פגק, אתה לא רואה כלום, להחליף לו אישה, אתה יכול להסביר את זה, אין לו איזה שום מגזר אחר? אם אתה מבין מה זה קדושת שמירת הברית, כמו שכותב אורח חיים, שלא רצה להגיע למצב שהנקודה היצרית החומרית אפילו תיגע בקצה כחודו של חוט השערה, ואם היה פוגש את הצד הגופני אפילו שנייה, אז היה משהו נפגע מקדושת זרע ישראל, ששמר לקראת זה 63 שנה חיכה לרגע הזה, להוליד את עם ישראל בשמירת הנשמה יותר, למה שלא יתגן זרע ישראל לסוף כל הדורות. אתה מבין שמחנן של בן אדם, אנחנו בכלל לא בעלי גזות עוד מיליון שנה לא נגיע לנדה. אתה פשוט מתעלף במקום. שאולי מי מלמד? מה המקור המלמד? מקור של קדושה או מקור של תשומה? זה דווקא מן על השומעים! לא חושב, בסוף אתה אמר לי, הנקודה הייתה לי שהסברתי, מובנת. אז לא אמרת לי שאתה איתה, אני אמרתי, זה סוגיה אחרת, באמת לא היה מקום עכשיו. אני רוצה לבחור אותם למקומות אחרים. הנקודה שאני הסברתי, מה המלמד? לא תלך בגוב עיניי. תאמר, דע עליי, נתח, אני מסכים להצלה, אני רק רוצה ל... אני הסגרתי את זה בשולג. לא חס ושלום, לא בהקשר הזה בלבד, לא כל מי שמלמד אחרת הוא כבר אפיקורס, התכוונתי לומר על הביקורת המקרא, בסדר, ניקח בצורך העניין ביקורת המקרא, בסדר? כדי שלא יהיה כאן חס ושלום מיד פגעות ואנשים יוצאו ולמקשר, כן. כל הסבר שהרב, שהרב קצינה כאילו,
כן,
הרב קצינה כאילו חושב את המקל,
כן,
מה...
רב קצינה לא מתבייש להגיד את האמת! מה שרב קצינה לימד אותנו הגמרא לימדה בסוגיה, מי מלמד את האמת? גם אם האמת גדולה! במיוחד אם היא אמת שהיא מסוכנת ויש לה השלכות מאוד מאוד חמורות. כי אם אני מלמד את הסוד שהקדוש הזה מנהג ומתנהג בעולם באמצעים אחד המידות של הקדוש וזה חורבן. זאת אומרת, זה לגיטימציה לבעלי יצר הארץ, כאן לגיטימציה. זה מסוכן מאוד אם ילמד את זה. יש סוגיות שגם אם רשאי ילמד, אני איזה קטן. אבל יש סוגיות אם יבוא מקום של תרומה, חבל על הזמן אשר ימלט. לא ישראל אבל אבל, כן. כן, הרב אפי.
מה זה לגבי שרים טובים שבאמת בדיוק סוגים? כן, כי יש לנו גדם גדם שאני דורש שסוגים אחרי זה. אני מתכן אליהם בשם, התנומה היא חלגינה נגיד. אני חושב שהיית מסכים אליי, נכובה נגיד, שהשואה תהילו, אבל תשעה היא רק שואה. אז איזה זה כאילו זה דבר טוב, וזה לא כאילו, או שהמעשה בהשמו כאילו. אתה רואה את אותו שנשאר מזה. אתה יכול להגיד כאילו שה... כל
דבר הזה עושה,
אז כבר
היה
טוב
מיתרון,
שזה
הכל מיני. עכשיו הוא מתחיל מאותו רגע של החורבן, כי זה בא לספר על מנת לבנות, והכירת הרע והכירת הכישלון ממקומו זה כבר תחילת הבניין. אחרי זה שם פה משהו לבניין עצמו, אבל קודם כל יש הכירת הרע, צריך להרוג את המחבלים, אחרי זה צריך לבנות בניין חדש, וקודם צריך להרוג את המחבלים, בעצם הרבד מחבל זה דבר נפלא. זה חושב חיים.
אני שואלתי לגבי הסיבה לנו, זה לא כאילו...
ברור מדינה
זה דבר טוב.
ברור מדינה, מה זה ברור מדינה? זה דבר חיובי, נכון? שאומר
לך כאילו, השואה
קרתה, אבל כאילו,
תראה, אתה
נגיד משהו טוב, אז זה הסיבה וזהו. לא, 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 לא אומר שמה שיצא טוב זה מה שאנחנו רואים. אם נראה שאנחנו רואים הכל, אנחנו לא יודעים את החשבונות. מה שכתוב פה שזה כמו שתי טיפות בים. כן, נמשיך הלאה. בפנים. אבל שתיכנס שתי שורות אחרונות למטה, בצד ימין. אז שתיכנס בעלי רשע היו לכלי משחית, להשחית ולחבל כל טוב גשמי ורוחניים. אלה יצמחו בעלי הרס בחומריות וקניינים ורוחניות ומושגים בקניינים וחומריות ומושגים ורוחניות. שאין מבלה עולם. כן. זה האיש המושחת, זה אהוב התניא. מה זה אהוב התניא? שלקח לו את ההיגיון הנעלה הזה של הקדוש ברוך הוא להתחזק בחבלי חטאתו. קודם כל הוא מתחזק. שיטתו של להרוס ולפגוע בעולם זה רק מתחזק. כי לא תיאר את נפשו להיות הצדק והאמת אזור חלשה. כשהוא דורש בשבח המהפכות, כשהוא דורש, שימו לב מה שכתוב אומר רב קין. מה אמרנו? איך רב קין למעיז למה שהוא שקרן? יהיו קדיב ומילי קדיבים באמת, והתחייה הנראית לעין היא שאין לנו חשבון גלוי איך גרמו המהפכות החומויות ערכן של הזוועות המהפכות הרוחניות. ועוד שיבוא הטוב על ידי מהפכה, צריכה מהפכה לגמור פעולתה להרוס, אבל האמנת מילות ולא לשלוט ולא לחרס. כן צריך הפיכות רבות וחלקים רבים להקים דבר חדש ומבנה, וזה לא יוכל האדם לעשות. על כלא לאנוס להשתמש בכלל זה לכלי מעשה. תשובה ראשונה, למה הוא שקרן? כי האום התמיה מביא את האידיאולוגיה כזו הזאת כדי להגיד מותר להשתמש, האדם מותר לו גם להשתמש באמצעים כאלה. להרוס, למחות, להשחית, לחבר כדי לדמות. לא נכון. לא נכון. אין לנו רשות להשמיד, להרוג ולחבר. לא נכון. אין לנו רשות להשתמש בעננה. תשובה שנייה. אז הוא שקרן, כי האום אתה מתכוון שלומר לנו, אפשר להשתמש בשיטה של הקדוש ברוך. לא נכון, באמת לא נכון, אנחנו לא יכולים להשתמש בשיטה. כשאנחנו אומרים, חוסר שיטו סובנה בנו, אנחנו מדברים על פליקון, זה לא מדובר להשמיד להרוג על הבן, מה מותר להראות ילדים שמאזבנים אותנו? עשיון, אתה נראה בחיים. זה עד הסעקייה אותך. לא מחייך. יהיה לטוב. יאללה, אנחנו נזמות. אני לא מתאר לטוב, סיון. אני לא מכירים. אם כן, תשובה ראשונה. תשובה שנייה, אינם התחייה האמיתית היא ביחס החזקת הארץ למעשה מוסרי בחוק האדם. אבל ביחס הגמי לכלל הנהגה אלוקית המקף לבות אור היא ודאי אמיתית היא גואה גואה והיא מהפכה אף על פי שהיא מוסק בינתיים. התחייה השנייה שהיא אמץ זה לא רק שלא לאדם לעשות כן, אלא כמו שהסברנו קודם. הברכה כזאת מפי רשע היא מזיה חורבן ולא בניין. ועד שזה יוצא מפי זה באמת שקר, כי כשהקדוש ברוך עושה את זה הנהגה כזאת זה בניין, וכשהוא בתמי המדריך זה חורבן. אז יוצא שהוא שקרן באמת, אף על פי שהאינפורמציה היא נכונה, אבל כשזה יוצא מפיו זה שקר, כי זה מביא חורבן. שומעים? רב קטינה דבר אמת, ורב קוד רב קטינה לא שיקר, רב קטינה דבר אמת. אחד, שלא לנו הנהגה הזאת שטוען אהובתנו שלנו לנהוג, בית, כשאהובתנו המדריך יוצא מזה חורבן ולא בניין. והנה אצל ריבונו של עם הנהגה הזאת היא הנהגה לעולם של בניין ולא של חורבן. זה סותר על מנת לזמות. יוצא כאן דבר מדהים, שמה שחשבנו מקודם שרק קטינה שיקר כדי שלא ילמדו ממנו, רק קטינה לא שיקר, רק קטינה לימד אותם את האמת. איך הוא אומר ככה? שימו לב, הוא אומר שתי משפטים, שנינו את האמת הוא אמר. מה אמר שאול בתניא? מהותו שקר ומושחת. וממילא כל מה שהוא מדבר זה שחיתות, גם אם המילים שהוא מוציא מהפה הם מילים נכונות. והוא מבין, אתם שומעים מה זה? כיוון שהוא שקרן במהותו, זאת אומרת אישיות מושחתת, גם דבר אמת שהוא מוציא מפיו היא מביאה הרס. הוא שקרן ומילי קדיבים. הוא קדיב ומילי קדיבים. כמו שלמה בתרבות, בשיעור שעבר, שאתם, אם אנחנו נקרא להם מעשים טובים, בלוע בפנים. אומר ככה, לכן אומר ככה.
אף על פי שמצד הנהגה אלוקית המקפת הוא לבודו לבדי אמיתי, והגמרה מסיימת בשקט מגלה לנו שהידיעה הזאת היא ידיעה אמיתית ביחס להנהגה אלוקית. הגוי הגויים ודאי היו שם שתי טיפות, ודאי היו שם שתי רעידות. מהפכה אבל פי ששפק בינתיים כי לא ישוב חרון אף השם עד עשותו ועד עקימו מזימות ולב הכי תמיד ונובה. ואי דלו עוד אילי כי איך ידלוי תוכלו לאן לבטרי. בפועל, למה הוא לא הסכים איתו? כדי שבפועל לא יצאו בני אדם אחריו. וחוק המוסר המעשי, שדעות כאלה מחליאים את המין האנושי. דעות כאלה מתפשטו בציבור, שיש צורות הנהגה כאלה, הם מתפשטו מבחינה מוסרית, חברה לא תישאר דקה אחת על פילה. ומביאים רעות רבות לעולם. וכבר נוקשו רבים ונלכדו על ידי הדרכים המסוכנים והדמים למה אלה המעושים מסוימים את החיים, כמו שהם מלקים את מוסדות הסדרים, בעלי רוב הדורשים אל המתים מניחים את החיים. שרק אם החיים יזורים צה אדם מקום לסיר לפעול כל טוב הצדק, ומה שמגיע לסקרה נגע עליונה, על ידי דרכים מופלאים של הרגליים ילך הדבר וצא רשע לפניהם למקב שלי ברחמנה והמשפט אלוקים. אומר, מי זה בעלי אוב? מה סגנון החיים שלהם? זה אנשים שהתייעשו מהעולם לזהב. הרי למה הם פונים אל המתים? למה אנשים דורשים אל המתים? התייעשו מהחיים.
משונה, על מה באים רעידות אדמה? רעידות אדמה זה הקדוש ברוך הוא בוכה. נו, אפילו בגן הילדים לא היינו מספרים סיפור כזה משונה. ובלי לא פחות ולא יותר מפיו של בעל אורס. אמר רב פינה ובתמיה כדיב הוא ומילי כדיבים. בעל אוב צעק בכל רם רב פינה, בעל אוב זה שקרן מקצועי. וכל מילה שהוא מוציא מהפה שלו דבר שקר. מה ההוכחה? שהוא שקרן. כי היי גוה ניבא ילה. כמה רעידות אדמה היו, לפי הסיפור של של הבעל אוב, כמה רעידות אדמה עשויים להיות? שתיים, כי הוא מוריד שתי דמעות. ולא הייתה רק רעידה אחת, סימן שהוא שקרן. לא מתווכח איתו על עצם הסיפור, לא מתווכח איתו בכלל על התיאוריה המשונה שהוא המציא. אז זה לא מתווכח, לא מתווכח, לא מתווכח. הם היו, מה, אם יש שתי דמעות, אז יש שתי רעידות, לא רק רעידה אחת, אז מה אתה סתם שקרן? לכאורה אם התיאוריה לא מתווכח, זאת אומרת, שיטתך. בשיטתך שאתה ממציא תיאוריה, אפילו התיאוריה שלך גם לא עומדת במבחן המציאות.
מה אם לא נפלו אחד אחד שלי?
אה? מה אם לא נפלו
אחד אחד?
זאת אומרת, בבת אחת פגעו בול ביחד. זה נקרא תיקה אחת, איך לא נפלו ביחד. זה מדינה דינה, זאת אומרת, יצאו משניהם של הכדור ובדיוק מאותו שנייה, ותר סולנת אבו פגעו מכה אחת. גם זה כנראה היה רחוק בעיניו שבאתי קטינה בטרס. אבל תראה את התשובה של הגמרא עד יותר מבילה. ולא היא. מה אומרת הגמרא? מה היה באמת? גואה דידלי! מה היה באמת במציאות? היו שתי רעידות. אז מי שקרן מבין השני? קטינה. איך קטינה שקרן? מבין? עד שבא אל אותו בעל אוב ואומר לו אתה שקרן, הרי השקרן מבין השניים זה רק קטינה. באמת היו שתי רעידות. ככה באמת הגמרא? עכשיו צריכים לתרץ את רב קטינה. מה יוצא עכשיו שלא רק שהבעל אוב צודק, קודם כל לא סתרת התיאוריה, בית התיאוריה עומדת במבחן המציאות, ועכשיו מי שיוצא שקרן מכל הסיפור הזה יוצא רב קטינה בעצמו. אומרת הגמרא, ואי דולו עוד אילי, כי איך ידולו ליצו כולי עלמא אבטרי. מה הסיבה שהוא לא הודה ל... לא הודה ל... ל... לבעל האוב, למה הוא לא הודה לו? מה זה כי?
שלא מודים
לבעלי אוב. אני לא מודים לו, אבל אם הוא אומר אמת? שאנשים לא יכולים לנות הרב, יוצא דבר מדהים שלעצם התיאוריה שבאה לאור רב סטינה לא התווכח על התיאוריה אבל רב סטינה בגלל החשש שאנשים ילכו וינרו אחרי פניהו אז הוא עומד בשקר להרחיק את האנשים מבעליהו מבין? מבין? כי האדם ישר, מה שאומר אמת אמת, מה שמשקר שקרן, אבל למה להגיד שהוא שקרן? הוא לא שיקר.
למה הלכה
לשאול את בעל האוב, הרי זה גם דבר אתה מוכן.
כלומר, אתה לא
רוצה
שאנשים
הכי בעל האוב,
זה דבר פשוט,
אני חושב.
למה
הלכה לשאול
אותו?
אולי הוא חשב להראות שהבעל האוב לא יודע מימינו או משמאלו. הוא לא בא לשאול, לא, הוא לא בא לשאול. רב סטינה קבל דין ברוך היה הולך בדרך. כשהגיע לפה הבעל במקרה דרך הפסח נולדה רעידת אדמה, אז הוא החליט בכל רב לשאול לראות אם הוא מבין משהו מימינו או משמאלו. אבל מסתבר שהבוכר יודע, מבין מי יודע?
אבל גם
אם
הוא לא יודע מה,
אז הוא מנסה להפיך
את
הפרסו, אז... כי אז אם הוא לא יודע, אז מתברר שבעלי יודע לי ממילא טיפשי, וחבל שהעולם הולכים לכם, אלא מה יצא? יצא שהוא לא פתח טיפש.
לא, תקבל,
אבל יותר מדי, להניח את הכם
דברים
נכון,
לא יודע
שהם טיפשיים. טיפשיים, טיפשיים,
דברים שלא
טיפשיים, אז ככה נכון. לא, אתה אומר, אתה אומר עוד יותר מזה, אתה אומר שהבעל שם שיגיד את הדברים שאמיתיים, ואפילו יכול לסתור את דברי הפחותו, שהכף אפשר אחרת, בכל מקרה יש פה ודאי דיון גדול מאוד בסוגיית רעידות אדמה העולמיות.
כן, הרבה פעמים תלמידי חכמים גדולים עושים דברים כדי שהתלמידים ילמדו הלכה לדורות.
כן.
אבל יש כחלק מהחינוך של התלמידים עושים דברים מוזרים. דברים זה סתם ככה לא היית עושה.
זאת אומרת, מותר לשקר, לפעמים.
כן.
שמורה באמת מה זה כאן. זו סוגיה מעניינת מאוד. ממש מרתקת מבחינה רוחנית וחינוכית ומוסרית, יש פה... מה? הקדמתם את השיר, אז אני הרשיתי לעצמי להרחיב. הייתם מבחינים בזמן, הייתם מביאים משהו קצר. קוב למדי. אשר כל הדברים המתאבים בעולם, קוראים כדרכנו בקודש, הפתיחה היא קביעת העקרונות והכלמים הרוחניים שולטים לטפל בסוגיה מבחינת מפתחות בפיצוח דברי חז"ל. בשביל לפצח את דברי חז"ל צריכים כן לקבוע קודם מפתחות ושפת המספר שיש כאן. מי זה בתניא, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה הוא בוכה וכן הלאה וכן הלאה, יש פה הרבה מפתחות שצריך לפתוח. הכל כמובן משלמים גדולים.
בצורת ביטוי לייאוש פונים לעולמות אחרים, למיסטיקה, לנשמות מרחפות, למתים. זה לא שאין כוחות כאלה בבריאה, יש כוחות כאלה. אבל למה בורחים לשם? כי לא יודעים ואין כוח ואין גבורה להתמודד עם החיים. אז בורחים אל המתים. מהאנשים האלה ומהשקפת עולמם צריך לברוח, כי הם מחריבי עולם בעצם האידיאולוגיה. הם נותנים פתחי מילוט לאנשים לברוח מהעולם, לברוח מהתמודדות, והחיים לא מתקנים ככה, והחיים לא נבנים ככה, ומשאירים עולם חרב בעצם האידיאולוגיה שאומרת ברוח, ברוח מהעולם. חפש פתרונות בעולמות אחרים. לכן הוא אומר לנו, קוצר להרחיק בני אדם מהם, להרחיק צרחות מזרח ומערב, רבותיי, כשיש לכם צרות, כשיש בעיות, צריך להפיל את הראש, צריך לפעול בשכל, צריך לפעול בגבורה, צריך לפעול בגבורה, וצריך מעל הכל תפילה. תפילה זה לא מיסטיקה. תפילה זה אמת, תפילה זה מצווה, וריבונו שנתן לנו כלים גם רוחניים, ותפילה של צדיק ודאי מועילה מעולד מועילת תפילה נפלאה. זה הדרך בעולם שלנו להתמודד עם בעיות. כל השאר, מיסטיקות, בריחה מההתמודדות, והחיים נשארים חרבים ולא מתפתחים. לכן אנחנו צריכים לברוח מההוא באותם יקומיניהם. כי דברים שהם זרזים בהדה כבשונה ברחמנה המשפט אלוקים. אבל האדם צריך לדרוש תמיד, שימו לב לדרישה מהאדם. האדם צריך לדרוש תמיד, לא במיתים, אלא להתהלך לפני השם בארצות החיים. אנחנו אוהבי חיים, אוהבי העולם, אוהבי המציאות שריבונו של עולם ברא לפנינו, הנגלות לנו לבנינו, הנסתרות לשם אלוקינו. האדם צריך לדרוש תמיד איפה? להתהלך לפני השם בארצות החיים. להיות דבק בחוקות החיים, בתורה, במצוותיה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שיעמוד בהם. והיו מוכשר ביותר למוסלמים, סוגים כאלה המסוכנים להשתמש בהם שלא קראוי, הוא איש היו בתעמיה, והיה מומחה למיסטיקה. הוא מאוד מוכשר לדעות כאלה. למה? בשימוש במידות ההרס. הוא אוהב לשמוע את בעולם הרזי והסודי, את ההנהגה האלוקית שיש בפורנות, כי הוא בעל מידות פחותות ודורש תמיד במופלא. הוא ראוי לבקש, דווקא אדם כזה מבקש תמיד בפועל, בפועל, דרכים להרוס, להרס ומהפכה, ומאיפה הוא מקבל את האידיאולוגיה, לקבל במושגים מוטים על פי הנראה מתולדות ההנהגה האלוקית תכלית. אשר בכלל לא לאדם דרכו, זה לא הנהגה בשבילך. על כן בייחוד כשיצא מפי איש עלו להשחתה, על כן בייחוד מפני דיוק אדיב ומילי כדיבים, למה הוא שקרב, הוא מושחת, ממילא מה שיוצא ממנו שקר לפעול כך בארצות החיים. כשראוי להשתדל בכל עוז להגיע את האמת המעשי, כדי שלא יטעו כל העולם אחריו. שבת שלום לחבורה נכבדה.